כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, קייטנות הקיץ לילדים החרדים יתוקצבו כמו התקצוב לילדי החינוך הכללי. את ההחלטה קיבלו שר החינוך בנט ושר האוצר כחלון, לאחר פעילות של סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. כזכור, בשנה שעברה לא התקיימו קייטנות קיץ לילדי החינוך החרדי, לאחר שהופלו לרע על פני שאר הילדים במערכת החינוך. יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, הבטיח להביא חוק העדפה מתקנת לתעסוקת חרדים. בנאום סוער שנשא בוועדת הכספים אמר גפני כי אף ממשלה לא עשתה דבר בנידון, אך תמיד הממשלות דרשו מהחרדים לצאת לעבוד. וגם על הבחירות ללשכת עורכי הדין המתקיימות היום במקביל לרפורמה שמקיימת שרת המשפטים בלשכה הזו. את כל הפרטים נביא בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי. על הביצוע הטכני מנדי אור, העורכת הראשית אסתי פלד, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם מאזינים. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם חבר הכנסת הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב אבי.
נפתח עם הבשורה לילדי החינוך החרדי. קייטנות הקיץ התקיימו השנה, כאשר שנה שעברה אתה היית שר החינוך וסירבת לתקצב את ילדי החינוך החרדי.
כן, אני מכיר את המשפט. המשפט לא נכון ולא מתחיל להיות נכון. שאני סירבתי, ואני גם חושב שזה נכון לסרב לממן את כל מה שהוא לא חינוך ציבורי. גם ילדי בתי הספר הדמוקרטיים וגם ילדי בתי הספר האנתרופוסופיים וגם ילדי בית ספר גימנסיה ליד האוניברסיטה וגם בית ספר הריאלי בחיפה. זה לא נבע, כמו שרצו לומר, מסיפור של חרדי ולא חרדי, אלא מתוך תפיסת עולם שרצת לחזק את החינוך הציבורי, ולכן כל הסיפור של חרדים לא חרדים הוא לא רלוונטי לדיון.
כלומר, הגישה שאומרת שהמדינה היא הקובעת את תכני הלימוד, לימודי הליבה וכולי, היא גם קובעת את התקצוב ברמת לאותם...
אני מציע להגיד את זה הפוך. המדינה לא קובעת, המדינה מקיימת דיאלוג. אבל הדיאלוג לא אומר, אתה לא תקבע לי, הדיאלוג אומר, בוא נדבר על זה. וכשמדברים על זה אפשר להגיע לפשרות גם באמצע. אני מעולם, דרך אגב, למשל, הבנתי, תמיד הבנתי שלימודי ליבה לא יכולים לכלול לצורך הדיון, היסטוריה וגיאוגרפיה, או דברים שנוגעים למה שנקרא לו לצורך השיחה בינו לענייני אמונות של דעות, אלא רק דברים שנוגעים לכלים, שהם נקיים מהשקפות עולם, כמו מתמטיקה ועברית. ולכן קודם כל אני רוצה לומר, אני סבור שמדינה, כאשר היא מתקצבת מישהו, כשאתה נותן למישהו כסף, יש לך את הזכות לקיים לפחות דיאלוג, לכל הפחות דיאלוג, אבל האמירה, אתה לא תקבע לי ואתה לא תתערב לי, היא לא לגיטימית בעיניי בכל שיח, כמובן באותה מידה, גם לא לגיטימי שאני אקבע הכל בלי דיאלוג, בלי לדבר, בלי לשוחח. אני מסכים שגם הצד השני הוא פסול, אבל זה מה שאמרתי, הוא לא התייחס בשום צורה שהיא לציבור החרדי, הוא התייחס לתפיסה עקרונית וחינוך ציבורי.
מעניינת אותי עמדתך באשר לסוגיית התרבות שצפה בכותרות בימים האחרונים, גם בעקבות הביטויים הקשים, הבהמות ונאומים כאלה ואחרים, כאשר הנה שאלה משמעותית, יש תרבות ויש חופש ביטוי, אנשים רוצים לעשות סרט על יגאל עמיר, אחרים רוצים לעשות סרט על איזה רוצח שרצח חייל, ובאה שרת התרבות ואומרת, אני קובעת מה כן ומה לא, איך אתה עם זה?
קודם כל, אני באופן עקרוני חושב שגם השר בנט וגם השרה רגב, אני אגיד קודם כל שני משפטים מקדימים ואז אני אענה בלי להתחמק לשאלה, כי אתה יודע שאני מצד אחד ממעט להתראיין, כמו שאתם יודעים, ומצד שני אני לא מתחמק משאלות קשות. אז בוא תהיה נגיד שני משפטי פתיחה. אני קודם כל מרגיש שמה שקורה כבלמים האחרונים הוא נורא. הוא נורא. כל הסנאות וכל הכיתוב וכל קרא לזה הפיצול והפילוג, אתה יודע, הנשיא ריבלין אמר שמדינת ישראל מחולקת לארבעה שבטים, אני מוכן עכשיו לחתום על ארבעה, אם זה ארבעה הגענו להישג, זה כאילו, אתה יודע, עכשיו אני חותם על ארבעה, מחר בבוקר, ואנחנו נמצאים בפיצול נורא, והשיח שקורה כאן בימים האחרונים, הוא רק מגלה את עומק התהום הפעורה בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, ובלי קשר לשאלה מה אומר צד זה או אחר, זה כואב לראות את זה, וזה כואב לשמוע, וזאת נורית הזרה. אנחנו בלוח השנה העברי אוטוטו בראש חודש תמוז, זה אומר שעוד מעט יוצאים בתמוז, ואנחנו עושים לתוך שלושת השבועות, ולא יודע, כואבת לי הבטן, אני אומר בכנות, אני מרגיש שזה חוזר, ואני לא מתחמק מאחריות, גם לי ולמפלגתי יש חלק בסיפור הזה. זה לא שכאילו אני עכשיו אומר איזה מין שיחה של פרשן שכל ימיו עשה רק אהבת חינם, כולנו צריכים לעשות תשובה, זאת לא תשובה רק של חלקים מהאוכלוסייה. אז זה ההקדמה הראשונה. והקדמה השנייה, יש הרבה פעמים מצבים שבהם מישהו צודק בתוכן והדרך לא ראויה. ולכן קודם כל ברמה העקרונית אני מגבה ב-100% את ההחלטה של השר נפתלי בנט בכל מה שנוגע להצגה שעוסקת במחבל. נפתלי בנט דרך אגב לא אמר שלא יציגו את ההצגה, הוא אמר המדינה לא תממן את זה. הוא אמר בדיוק את מה שאמרתי מקודם בהקשר אחר על סמכותו
של החינוך. כלומר, אותם אומנים שחותמים על עצומה שקוראת למדינה לממן כל דבר שהם רוצים ליצור, אין לה מקום.
אין לה מקום, מה פתאום? אותה תפיסה, למדינה יש אג'נדה, זאת זכותה, והאג'נדה, דרך אגב, יכולה גם להשתמת לפי הבחירות, בשביל זה יש בחירות דמוקרטיות. אם מישהו חושב שהאג'נדה לא יכולה, שיקים מפלגה וילך לבחירות ויצביע וידאג שעמדתו תהיה, אבל מדינה מתנהלת מכוח יותה ריבון ומכוח יותה שולטת, ומכוח יכולתה להביא לידי ביטוי ולידי מימוש אג'נדות מסוימות.
אוקיי, כשאתה מדבר על כך שגם המפלגה שלך...
צר לי שאני מזיק לך ואני קוהרנטי בעמדה שלי, אבל מה...
לא מזיק, אני שומע ואנחנו עם ראש פתוח, אני שומע את הדברים. בוא נאמר כך, עד עכשיו לא חידשת כלום.
נכון.
דעתך ידועה, ואני לא הולך להיכנס איתך עכשיו לוויכוח הפילוסופי על... ההגדרה והרצון של החינוך החרדי לשמור את התכנים קרוב לליבו בהכוונת
קרוב
רבותיו.
קרוב לליבו אני מוכן, אני אומר קרוב לליבו אני מוכן. אחריות גדולה יותר מאחרים אני מוכן, אבל דיאלוג ותפיסה שיש מדינה שמנהלת על זה, ודרך אגב, אתה יודע מה אני רוצה...
כן, זה ברור, אבל אם המדינה תבוא ותאמר, חבר'ה...
אני חושב שיש רגעים שבהם נכון לקיים את הדיון הפילוסופי. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני אתן לך דוגמה. אחת הסוגיות שהתעסק, אני, אם תמצא מנהל אחד מהחינוך החרדי שיגיד לך שהתערבתי בתכנים, אני מאוד אשמח, כי זה לא קרה. אבל אני חושב שכשיש ריבון, אז הוא גם מתערב בשאלות של ועדות הקבלה. וכשיש ריבון, הוא מתערב בשאלות של מי מתקבלת ומי לא מתקבלת לסמינר. וכשיש ריבון, הוא עוסק בשאלה של האם חייבים שכל בת תעשה שני תארים.
כן, אבל כשיש ריבון, הוא גם מתעסק בתקציב, והריבון הזה גם אחראי על הרבה מאוד כוללים ואברכים.
נכון, התקציב הוא כלי לממש מדיניות. אני למשל חשבתי ששוויון בין כלל הבנות בקבילה לסמינרים, הוא חלק מהיכולת של להשתמש בתקציב כדי לקדם אג'נדה מוסרית.
בחד משמעית, אני יכול להסכים איתך גם, אבל אתה מציף כאן נקודה אחת מבין הרבה מאוד נקודות שבהם ראינו את הריבון מתנהל לא תמיד מתוך הבנה במה שהוא מתעסק או עושה, או היכרות עם הצד השני, או הבנה למה הצד השני עושה א' ולא עושה ב', ובמקום של הסמינרים נוח לך להתבטא, כי שם באמת מדובר בסוגיית חברתית.
קודם כל, תדע שבמקום שאני טועה אני אגיד, תן לי דוגמה אחרת. בבקשה, אני פתוח לשמוע.
האם אתה באמת...
לא הבנו, ועשינו... תן לי,
נשמח לשמוע. בוא, אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לדיונים באמת מעמיקים. בוא נדבר למשל על השוויון בנטל. לפני שבוע, שבועיים, אני לא יודע לתפוס אותי במילה, זה לא בקדנציה הקודמת, עמדת מעל דוכן הכנסת, במליאה היה רק שר הביטחון, ושם היטבת להגדיר מדוע הסנקציות הפליליות חשובות, וטוב שהם יישארו. אין הבדל בין הסנקציות המוטלות על החינוך החרדי, אלא על הבחורים החרדים לבין על הבחורים החילונים. עד כאן נכון. והנה כאן, זה משפט שהוא בעצם בא בחוסר הבנה, לא, אני לא מדבר שעשית פה משהו בכוונה להכעיס או להציס. האם באמת אתה כשר החינוך וכאחד מהבחירים ביש עתיד הבנת מה עומד מאחורי הרוח החזקה של תלמידי הישיבות שלא רוצים להתגייס? האם זה בגלל שנאת המדינה? האם זה פרזיטיות? האם זה רצון להתחמק מהחוק?
אני אגיד משהו, בסדר, אני אגיד משהו מאוד, אבל קודם כל אני רוצה, אני אגיד לך משהו.
אני רק אומר למאזינים, רגע, רק משפט אחד, כי סיפרתי עכשיו סיטואציה שהייתה בכנסת, מי שיראה את כל הנאום, היה נשמע משם שיש כאן איזושהי איפה ואיפה לא בסדר, וכאילו אתה בעד לימוד תורה וזה ברור, ותלמידי הישיבות סתם מנסים לשחות פה את המדינה, ואדוני שר הביטחון, אל תשמע להם.
אז אני מציע שכולם יראו את הנאום, תודה רבה, אני חושב שזה נכון, ואני אגיד לך בדיוק מה אני אומר, בסדר? אני מאוד שמח על השאלה הזאת. אז אני רוצה לומר מה אני אומר, ונותן את דוגמה לדיאלוג, ואני רוצה, זה בדיוק יהיה הסיפור. תראה, אני, אתה יודע, הרבה פעמים אני מרגיש שבציבור החרדי הרבה הרבה יותר נוח, אני אתן לך דוגמה אחרי השידור, לא בשידור, בסדר?
אוקיי.
הרבה הרבה יותר נוח לדבר עם אדם שנקרא לו רק לצורך הדיון חילוני, מאשר אדם שהוא חובש כיפה סרוגה, ובטח אם הוא רע, ובטח אם הוא למד יומיים וחצי בחייו תורה, אז הרבה יותר מורכב, כי הוא מבין על מה הוא מדבר. אז קודם כל בוא נעשה סדר. אני למעלה מ-12 שנים מחיי הייתי בישיבה גבוהה, ולמדתי אצל גדולי הרבנים החרדים, לפחות שאני מכיר, חלקם חברו אותה הרבה מאוד שנים. אז קודם כל להגיד, מכיר, לא מכיר, בוא תשאיר
את זה. כשפתחתי את הרעיון קראתי לך הרב שי פירון ולא סתם.
לא, 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 רגע, רגע, לא, 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 אבי, אני לא אומר את זה, אני רוצה להגיד מה אני אומר. אני חושב שמי שלומד תורה, יש לי בן שלמד בישיבה גבוהה, ויש לי בן שלומד עכשיו בישיבה גבוהה, שניהם היו תחוי הגיוס הרבה שנים, הבן הראשון שלמד, אני תמיד אומר את זה בגאווה, הבן הראשון שלמד 3 שנים בישיבה גבוהה, וסיים שס, משניות, בבר מצווה וכו' וכו', הם קצין ב-8200. והבן השני שהוא עדיין לומד בישיבה הגבוהה, ואני מאחל לו, הוא שאל אותי השבוע בדיוק מה אני אומר, אמרתי לו, תלמד כמה שיותר שנים. כמה שיותר שנים. אבל הוויכוח הוא לא על מי שלומד. אתה ואני יודעים, אתה ואני יודעים, שלשבת בישיבה וללמוד 10 ו-12 שעות ביממה, זאת לא משימה שכולם מסוגלים לה. ולכן מה אני אומר? אני אומר, מי שצריך ללמוד אחרי גיל 22, אותם, תגידו אתם כמה, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, אנחנו לא נתגרש על מספרים. תגידו אתם כמה, אתם תגידו כמה. אבל להגיד קטגורית, שכל מי שחובש כיפה שחורה, אוטומטית, נקודת המוצא שלו שהיא פטור, השאלה היא אחרת, השאלה האם נקודת המוצא היא, אתה חייב, ואם אתה לומד תורה אתה פטור, או נקודת המוצא היא, אתה פטור, ועכשיו בוא נדבר אם אתה חייב. זה הוויכוח העמוק בינינו. אני טוען שנקודת המוצא היא שכולם חייבים, גם הנער החרדי. אם אתה לומד תורה, אתה פטור. אם אתה לומד תורה ואתה דתי לאומי, אם אתה לומד תורה ואתה חרדי, אין שום מחלוקת, תקשיב טוב, אין שום מחלוקת לגבי העובדה, שמי שמסוגל ללמוד 10 ו-12 שעות ביום, קדוש יאמר לו, זאת לא המחלוקת, אתם עושים לעצמכם עבודה קלה.
אז אני, אני רק רוצה כדי להסביר, בוא נכריז שזה לא רעיון מעכשיו, זה דיאלוג. אני פחות אישה, אני אסביר לך את הצד השני לפחות, וזה לא סוג של שאלה, זה סוג של אמירה.
בבקשה.
אני משמש עכשיו לפה להרבה מאוד אנשים.
בבקשה, בבקשה, אני פתוח לשמוע, כמו שאנחנו מנהלים
שיחה. דווקא היא הנותנת, דווקא בגלל שאתה מכיר ואיש תורה ויודע מהי תורה, ויודע שבסוף הרצון של עולם התורה זה להצמיח את גדולי הדור הבא. ולהצמיח תלמידי חכמים ופוסקי הלכה. לכולם ברור שתלמיד שלומד 3 שנים בישיבה, ואחר כך הולך 3 שנים לצבא, הוא גדול הדור לא יצא. הוא לא יהיה, הוא יהיה תלמיד חכם.
אבל מי שיהיה גדול הדור, אני לא רוצה
שיהיה לך. רגע. לעולם לא אני ולא אתה נדע, מי מבין התלמידים בני ה-18, 19, 20, יצמחו לגדולי הדור.
אז אני אומר
אבל,
לך...
רגע, אבל ואני... אם הייתה, אבל אם הייתה לכם, אני אומר לכם, כי לא
רגע,
רק
רגע,
אתה...
רגע, אבל בואו נחדד את המשפט. לעולם לא נדע מי כן, אבל אתה מסכים איתי שעל אחוז מסוים נדע שלא?
בוודאי, רגע,
אוקיי,
חד
אז,
משמעי.
אז הוא בגיל, רגע, עד שנייה. ואתה מבין למה התעקשתי שזה לא יהיה גיל 18 אלא גיל 22?
ספק מי התעקש, אבל בוא נניח שזה גם אתה, זה יפה מאוד, אבל לא זה הנקודה. המהות
רגע, אז
לא...
אני אומר רגע, רק שנייה, אבל בוא נחדד את זה.
אני רוצה לחדד, לא, אנחנו כבר נחדד...
אני אתן לך לחדד מה שאתה רוצה, אני רק אומר. אז בכוונה עכשיו אני אזרום איתך לכיוון אחר. על ה-15%, סתם זה הרבה יותר, אבל נעזוב את זה, שאנחנו כבר יודעים בגיל 22 שלו, עליהם אנחנו לא מתווכחים, או גם עליהם אנחנו מתווכחים.
אז לכן אני רציתי לחדד לפני שתגיד את המשפט הזה, חידוד, שמעתי את מה שאמרת, בוא נקפיד את זה רגע בסוגריים, נחזור לזה מיד על ה-15%. אני מדבר על הגישה. הציבור החרדי קם ויצא להפגנת המיליון, בא והכריז ואמר נלך לכלא ולא לצבא, לא
בגלל... בזה טעינו, עזוב!
אז זה שפך את התינוק עם המים, זה עוד לפני שמדברים על המספרים.
למרות שדרך אגב אחוזי הגיוס עלו בשונה למה שאמרו, אני אומר עוד פעם, טעינו לא בגלל התוצאה, טעינו בגלל התהליך. אבל אני אגיד מילה על בזה טעינו, בזה טעינו פעם ראשונה אני אומר, בזה טעינו, בבקשה. אבל אני אגיד עוד משהו, תראה, אתה ואני מכירים את המציאות היטב, אנחנו יודעים שלהסקנות החרדית בשונה מהציבור החרדי הרחב, שאם הציבור החרדי הרחב, אתה יודע היטב, גם עם חלק מהעיתונאים וגם עם חלק מהנשים, אנחנו מדברים ואני מדבר ונפגש ומשוחח והיחסים טובים מאוד. לציבור, להסקנות החרדית יש אינטרס, ואתה יודע את זה היטב, לייצר פילוג, כיתוב, שנאה, אמירה כזאת או אחרת.
אני לא, אל תכניס לי מילים לפה, זה לא נכון, אני חולק על זה.
אני אומר את דעתי.
אוקיי, לגיטימי, אתה אומר, אתה יודע את זה היטב, כאילו אני איתך באותה עמדה, לא נכון.
אוקיי, 100%. אז זו דעתי, בסדר, נסכם שזו דעתי.
100%.
בוא נסכם, אז לכן חשוב לי להבהיר את הדברים בצורה הבאה. 1. הציבור החרדי הוא אחד מהציבורים החשובים ביותר בחברה הישראלית. 2. עולם הישיבות ועולם התורה, עולם התורה החרדי, לא עולם התורה דתי-לאומי שממנו אני בא. הוא בעל תרומה מכרעת, אפרופו השיח על תרבות, לתרבות ולזהות של מדינת ישראל. 3. החשיבות לשמר אותו היא אינטרס גם של החילוניות. 4. בהינתן שהדברים האלה נכונים, חלק מהחיזוק שלו תלוי בעובדה שיש שותפות גורל עמוקה בין הציבורים השונים. הציבור החילוני צריך להרגיש שהישיבות שייכות גם לו, והציבור הדתי החרדי צריך להרגיש הצבא שייך גם לו. ולכן, צריך למצוא את הדרך. אתה יודע מה, לא אומר עכשיו מה.
הדרך הייתה, ואני חוזר לנקודה שבה אמרת טעינו, ובסדר, רשמנו, טעינו. הדרך הייתה לתת לטבע לעשות את שלו, לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם.
אבל זה לא עובד ככה בריבון, תקשיב, זה לא עובד ככה.
לא.
יש ריבונות, יש מדינה, הילד שלי...
אין בעיה, יש מדינה, יש גם אזרחים שיבואו והתקוממו נגדה. המדינה רוצה בסוף להגיע למטרה. ואם אני אבוא ואומר לך, אנחנו יכולים להגיע לאותה מטרה בדרך אחרת...
אבל אבי, גם בסמינרים התקוממו נגדי, אז מה, אז אני צריך לשתוק ולתת לקפח בנות?
לא, זה לא נכון, לא, אתה מערב פה מין שאינו במינו בסמינרים, אנחנו לא מדברים על ויכוח אידיאולוגי.
אני חושב שזה אותו עניין בדיוק, בשבילה, האם יש ריבון או אין ריבון. אתה חושב שזה שונה, אני מסביר שזה נובע מאותה נקודה, שבאים אליי ואומרים, אתם תגידו מה לעשות, אז אני אומר, כשאני מתקצב, אני כן אומר מה לעשות. אתה שואל אותי מי שמחה, אני אומר, בחירות, הוא לראיה, עכשיו היו בחירות והפסדתי בהן, אז הנה עכשיו מישהו אחר יקבע את זה.
אוקיי, בוא נחזור רגע לסוגיית החינוך. כשר החינוך אלה שעבר דיברנו על הקטנות ודיברת על לימודי הליבה, והנה, ואתה שוב אומר ריבון, איפה חובתו של הריבון לשוויון בין הילדים? הרי אנחנו מדברים על ילדים בכיתה א', מה?
אמרתי שוויון בזכויות ושוויון בחובות. הציבור החרדי מגיע הרבה יותר אם הוא יהיה חלק מהחינוך הציבורי.
לא, אבל אתה בא ואומר שכוחו של הריבון גדול יותר, כוחו של הריבון זה גם להכתיב את אופי הילדים, את אופי החינוך שלהם.
אז אני חוזר על התשובה, היא קוהרנטית לחלוטין. כאשר תלמיד חרדי מצטרף לחינוך הממלכתי חרדי, הוא מסבל את אותם זכויות ואף יותר ממה שמקבל חברו. אתה חלק מהחינוך הציבורי, מגיעות לך כל הזכויות. בחרת לא להיות חלק מהחינוך הציבורי, יש לזה משמעות.
אוקיי, רק תשפר את הקו, אתה מחזיק את הטלפון כנראה לא טוב. כשאנחנו מדברים על אופי של חינוך, אתה לא מוכן לקבל את העובדה שאני כאבא חרדי דואג לילדים שלי לא פחות ממה שאתה דואג להם?
בטח שאני מוכן, רק אני רוצה להיות שותף לזה. המדינה כמדינה צריכה להיות שותפה, כמו שהיא שותפה. אתה רוצה את המשטרה שלי, אתה רוצה את השלטון המקומי שלי, אתה רוצה את הרווחה, אתה רוצה ביטוח לאומי. יש דרך איך מדינה מתנהלת, ולמדינה יש משרד חינוך. דרך אגב, אתה יודע, אני אגיד משפט, אני חוקך בדעתי אם אומר אותו, כי אני מפחד שעשו חיתוך ובישול ויוציאו דברים מהקשרם וכו' וכו', אבל אני אומר את זה, לכן אני אומר את זה בזהירות. כמו שבמגזרים אחרים, אני לא מוכן שמי שבוא ויגיד לי, אתה לא סומך עליי, אני לא סומך עליך, לא סומך על כל מגזר בחברה הישראלית, בין אם זה חיבור לשורשים, לערכים, בין אם זה נוגע לחיבור לזהות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
כלומר, כל הצמיחה והתלמידים שיוצאים מהחינוך החרדי, כל המושג הזה של ערכים ודרך ארץ, ואנשים שתורמים, ואנשים טובים, ושומרי חוק,
אז אני רוצה ללמוד מזה,
ואנשים שהתרבות שלהם זה פרקי אבות ולא האח הגדול, זה לא מדבר אליך?
תגיד, אתה אמיתי כמו שאומרים הילדים שלך? אתה שואל שאלה אמיתית? הרי ברור לך שזה מדבר אליי.
כי אתה בא ואומר,
וברור לך שאנחנו לא מדברים על זה.
זה לא רלוונטי מה התוצאה, בסוף אני רוצה...
אני לא אמרתי דבר כזה. אני חושב שהחינוך החרדי בחלק מהדברים עושה עבודה יוצאת דופן, ובחלק מהדברים יש בו דברים שראוי ללמוד מהם לכלל החברה הישראלית, ובחלק מהנקודות שיש בהם כמו כבוד, וכמו עיסוק בתורה ובמידות, הרי אתה יודע שזה לא הנקודה. אתה מבין ש... דרך אגב, אני גם אמרתי שאני לא חושב שאני צריך להגיד מה ללמוד. אמרתי, צריך להתקיים דיאלוג. אבל לבוא ולהגיד, אתה אל תתערב, רק תביא את הכסף, תחתום על הצ'ק וזהו. זה מדינה לא עושה. דרך אגב, תנו את הדוגמה של הסמינר. אבל זה לא רק זה. זה גם שכר למורים. זה גם שכר שהוא שכר שיש רכיב פנסיון, של זכויות. אני נתקלתי בהמון המון תופעות שיש בהם משום תקומה. אתה מזלזל אולי בדברים האלה, אבל הם מאוד מהותיים ומאוד משמעותיים. זה עניין של בינוי, זה עניין של מרחב לימודי, יש סוגיות רחבות מאוד של דברים. אז אני אומר, אתה אומר, אני רוצה לשמר יותר את האוטונומיה שלי, אז הנה, אני אומר לך בקולי, אני מוכן, אבל בוא נדבר על זה, אתה רק אל תגיד לי, תחתום על הצ'ק ותישאר בחוץ.
הלוואי והיינו מדברים על זה. לבינתיים קיבלנו, כשאתה היית שר חינוך, את ההוראות של המשרד, לטוב ולרע, ואיש לא דיבר?
אני חושב שאתה טועה, תברר את זה.
אוקיי.
תברר אם אני אפשר לדבר או לא. תברר, תבדוק ותחזור אל העניין.
טוב, לא, אם אתה... לפחות כך זה נראה, אתה יודע, גם בתקשורת וגם ברחוב, בסוף אנחנו בוחנים.
זה קשור למשפט שאמרתי מקודם, מי רצה להראות מה?
אני לא חושב שיש חבר כנסת חרדי אחד שבכוונה עכשיו כולם יושבים באותה קואליציה.
אז אני מציע הצעה כזאת, אחרי שאני אסגור את הטלפון, תרים טלפון לחבר הכנסת ליצמן ותשאל אותו האם קרה פעם שהוא ביקש משהו והוא לא קיבל. תרים טלפון לחבר הכנסת אשר, תשאל אותו אם קרה שהוא ביקש משהו ולא קיבל. תרים טלפון לחבר הכנסת גפני. דרך אגב, בגלל שיש לי מגרעת נוראית ואני זוכר הכל, אני גם יכול להגיד לך את השמות של בתי הספר שכל אחד מהם דיבר איתי עליהם. אז בוא, אני מציע.
אנחנו נשאל אותם.
אני לא אוהב סיסמאות.
אני לא מתווכח על עובדות שאני לא יודע. שמעתי את הדברים.
אז אחרי רוצה, תבדוק אותי.
ונשאל אותם. אני רוצה עוד נקודה אחת שקשורה כמובן למשרד החינוך, והיא תקצוב הכוללים.
לפני... היא לא קשורה למשרד החינוך, אני רק אעיר הערה. תקצוב הכוללים הוא יושב במשרד החינוך, אבל הסוגיה הזאת היא לא באג'נדה של שר החינוך. זה יושב במשרד החינוך בגלל שכשנסגר משרד הדתות בפעם הקודמת...
נכון, העבירו, פיזרו דברים למשרדים שונים.
אבל זה לא דברים שאני התעסקתי.
בוא נאמר שאתה ויחד עם משרד האוצר, יחד עם יאיר לפיד שהיה שר האוצר...
לא התעסקתי בזה אף פעם, בענייני הכל, אבל אני אשמח לשמוע.
הייתה ביניכם, בוא נאמר, יחד עם שניכם, שם היה מנגנון גם של התקצוב וגם של העברת התקציב. ואני אשאל אותך, אמרת לפני דקות אחדות שהרי לא כולם בנויים ללימוד תורה. אברך כולל, עכשיו אנחנו לא מדברים על בחור בן 19, אנחנו מדברים על אברך בן 30, שיש לו 3 ילדים, 4 ילדים, וחי בחרפת רעב אמיתית. אין לי מושג אם פגשת את האנשים האלה, אם ראית אותם.
הייתי רק 5 שנים כולל,
מכוון לעזוב את זה, לא? לא הכוללים שאתה מכיר, זה באמת...
לא בטוח.
יכול להיות. אוקיי, עוד פעם. אני מדבר על רעב...
אתה יודע מה הייתה גובה המלגה במרכז הרב?
אני לא יודע מה הייתה גובה המלגה, אני שוב, אני אומר איך אותם אנשים היום חיים... אם למדת בכזה כולל, אז תשמע, אימתת עצמך בעולה של תורה, על זה בדיוק נאמר, אבל...
שתפתי רצפות ביום שישי.
טוב. אני מדבר על אברכים שבאמת נמצאים בחרפת רעב, והורידו להם את התקציב לחצי. וזה עדיין לא הוציא אותם החוצה לשוק העבודה. הם עדיין אמרו, אנחנו מתאבדים על הדבר הזה, מוכנים לשלם בכספנו, בילדינו, בלחם ובחלב שלנו, כדי להמשיך וללמוד תורה. מה הייתה המטרה של הצעד הזה?
אז קודם כל, כמו שאמרתי בתחילה, אני לא התעסקתי בסוגיה הזאת ואני לא בקיא בפרטים שלה, אבל אני כן אענה ברמה העקרונית. בסדר, אני אענה את זה. יש תקציב למדינת, יש למדינת ישראל תקציב ש... אני קודם כל אומר, אני מכיר את החיים האלה היטב, הייתי לכם בחזרה, ואני זוכר שהמלגה הייתה 150 שקלים, והיא גרמה לכך שביקשתי שלא יעבירו לי אותה בכלל. וימי שישי ראיתי ואני שתפנו חדרי מדרגות בשכונת קריית משה בירושלים, ואני מכיר את השנים האלה שחוזרים ההורים עם סל. בשלוש שנים למדתי דיינות ועסקתי בזה, ואני מכיר את זה היטב היטב. ואני גם דרך אגב חושב שמי שאוהב תורה במובן העמוק של המילה, שום כסף שבעולם לא יגרום לו לצאת מהלימוד, ואם כסף...
זה הוכיח את עצמו, עברו שנתיים מאוד קשות ולא נשרו.
אם כסף גורם לו להפסיק ללמוד, אז עדיף שלא יתחיל ללמוד. אני מסכים עם זה 100%, זה בוודאי אומר משהו על דיקות בתורה, וזה לא שאלה. אז זה אנחנו לא מדברים. אבל אני רוצה רגע לומר משהו מהותי יותר. אתה יודע, יש סמיכה. סמיכה אומרת, זה הכסף שהמדינה מקצה לכוללים. אני דרך אגב חושב שאם באמת היינו מחלקים את הכסף למי שצריך, למי שגדול בתורה באמת, אני חושב שהמלגות צריכות להיות הרבה יותר גבוהות. הן צריכות להיות, צריך להיות פחות מלגות בשכר גבוה הרבה יותר. זה מה שצריך להיות. לא כל אחד צריך ללמוד בכולל עד גיל 30, ולא כל אחד צריך ללכת ללמוד מקצוע ולהתפרנס כהלכה, ולא כל אחד צריך לצאת להכשרה. בדיוק דרך אגב, כמו שאתה יושב עכשיו בתחנת רדיו ומשדר, זאת אומרת, אני לא מכיר אותך ואני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני מניח שבגיל מסוים הגעת למסקנה שהכל זה לא המקום שלך ויצאת לעבודה, ואתה מתפרנס בכבוד ברמה כזו או אחרת. אני חושב שהתמונה שאליה צריך להגיע, היא שאותם אנשים שנשארים בכוללים ובאמת בגיל הזה רואים להיות תלמידי החכמים של הדור הבא, צריכים לקבל מלגה הרבה 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 יותר גבוהה. הפיזור צריך להיות אחרת, זאת החלטה תרבותית.
וכשהסיפור הזה מגיע, הקיצוצים בכוללים באים יחד עם חוק הגיוס, ויחד עם הקיצוצים בחינוך בכלל למגזר החרדי, ויחד עם חוקים שונים ומשונים שבאים לפגוע במעמדה של הרבנות הראשית, ויחד עם חוק הגיור, ויחד עם קיצוץ בקצבאות הילדים, לך תסביר אחר כך שאין פה מישהו ששונא מישהו.
אתה יודע מה, אני אענה לך את זה פעמיים. פעם אחת אני אענה לך את זה ברמת... כמו שאתה שואל, ופעם שנייה, איך אומרים, על המשקל שלך, וכשבא מישהו חזרה ומבטל את הכל, לך תסביר שהוא רוצה לנהל דיאלוג. אז בוא רק, אני רק אומר את זה כאמירה, כדי להסביר שזה חלק ממאבקי הכוח, מדינת ישראל הפכה להיות חברה כוחנית. אני בהחלט חושב שצריך לעשות את הדברים האלה, כל הדברים שעשינו אותם, אני עומד מאחריהם, אני רק חושב שהקצב והצורה והדיאלוג היו צריכים להיות אחרים.
למשל, אם היית מתראיין כאן כשר חינוך ומדבר על הציבור החרדי, זה סוג של דיאלוג. אנשים שומעים אותך, אתה שומע אותם.
אבל אני אמרתי לך מכל היום שאני חושב שזה נוטרות בדבר, אז מה אתה חושב שזה נוטרות בדבר?
אה, לא, אוקיי, בסדר, אני מדבר עכשיו על רעיונות תקשורתיים, אין בעיה.
באלול, מה?
תשמע, כמות הפעמים שאמרת עכשיו טעינו ברעיון אחד, זה כבר שווה
לצדיקים,
בעלי תשובה שצדיקים גמורים לא עומדים במחיצתם.
אני, יש לי רושם שבאזורים ששומעים אותי, גם אם אני אגיד 800 פעם אף אחד עכשיו שאני צדיק גמור, אז תהיה רגוע, אל תיקח את זה קשה. הנקודה השנייה שאני רוצה לומר, אני אומר אותם, ברמת העקרונות, ברמת הוויכוח האידיאולוגי, אני לא חוזר בי משום דבר, אני כן חושב שהדרך שבה, הדרך הייתה צריכה להיות אחרת, המינון היה צריך להיות אחר, הדיאלוג היה צריך להיות יותר עמוק, הקצב היה צריך להיות שונה, אני מסכים עם זה, מסכים. אבל התפיסות עולם, זאת התפיסה שאני מאמין בה, ואני חושב שהיא תזקת ונכונה.
אוקיי.
ואני אשמח מאוד להתווכח על המהות.
טוב, ושאלה אחרונה, ועם זה נחתום, כי אחרי שלוש שנים שאנחנו ככה לא דיברנו, אז תאמין לי שזה קצת ממה שמצטבר לי פה על השולחן כשאלות אליך. חוק הגיור, למשל.
אני רק רוצה להעיר למען הסר ספק, כדי שמאזיניך חלילה וחס לא יחשבו. אני ממעט להתראיין באופן כללי, לא קשור לתקשורת.
אוקיי, זה בסדר. אנחנו מעריכים ומכבדים את העובדה שאתה איתנו כאן הערב.
זה לא עניין שקשור לציבור החרדי. זה קשור לעובדה שאני ממעט להתראיין ומעדיף מה שנקרא רעיונות עומק, שבהם אפשר לדבר כמו שאתה עושה את זה באופן מכובד ומכבד, ואפשר לדבר ואפשר לגעת בנקודות העמוקות, ולכן אני שום בעיה.
דיברת מקודם, אדוני, על הריבון. הריבון והריבון, גם במשרד החינוך, גם כמדינה, גם משרד התרבות.
כן.
למה כשמגיעים לנושא יהדות, הריבון זה כבר לא הרבנות הראשית?
קודם כל, אני לא חושב שריבון זה לא הרבנות הראשית. אני חושב שרבנים מקומיים זה עדיין חלק מעולם הרבנות הראשית, עד כמה שאני יודע. עד כמה שאני יודע, הרב מקומי...
יש שני רבנים ראשיים לישראל, שהם אמורים...
אז קודם כל, אני רוצה להסביר את התפיסה ואת העמדה. קודם כל, אני אומר משהו. אני רוצה להגיד משהו. תראו חברים, אני מוכן לקבל הערות ולדעת איפה אני טועה, אבל כשמראיינים אותי מתחנת רדיו, שבה אני מעריך שיש הערכה לגופי כשרות פרטיים, ובה יש בית דין של רב ניסים קרליץ, ויש את מוסד רישום הנישואין האחר, ויש בדץ בית יוסף ובדץ הרב מחפוד וכו'. עכשיו אתה בא לשאול אותי על הרבנות הראשית, רק שאני אבין.
כן, חד משמעית, חד משמעית. זה שהציבור החרדי רוצה להחמיר קצת יותר ולשלם על זה, זאת זכותו הלגיטימית.
אתה אומר ריבון, אז אני רוצה להסביר מה אני אומר. אני אומר, רבני היישובים, רבני הערים, שמקבלים מסורת מהמדינה, הם חלק מהריבון. הם חלק מהריבון, ובדיוק באותה מידה, הם חלק מהריבון. אם הייתי אומר, עמותה פרטית כזאת או אחרת, אז השאלה שלך היא שאלה טובה. אבל מכיוון שאני מתנגד לכך שעמותות פרטיות תקיים לתהליכים של רישום נישואין, או גיור, או.
כולל רבני צוהר.
מה?
כולל רבני צוהר.
כולל רבני צוהר, ברור. אלא אם כן, יחיתו שכולם, אבל גם היום רבנות צוהר, כשהם רושמים את זה דרך רבנות שם. הם לא עושים את זה כעמותה, הם עושים את זה כחלק מהעיר שם. אז אני אומר את זה ברמה הפשוטה. מי שמתאים להיות רב עיר, והוא נבחר להיות רב עיר, והרבנים הראשיים נתנו לו סמיכה להיות רב עיר, הוא נבחר בבחירות להיות רב עיר, והוא מקבל מסכורת כרב עיר, אז אין שום בעיה שיעשה רישום נישואים, ויעשה בית דין לגיור. איפה הבעיה בזה?
הבעיה היא כשאתה אומר רישום נישואים ובית דין לגיור באותו משפט, מדובר בשני נושאים שונים, מדברים על גיור, אז יש כאן...
מישהו קבע ש... ככל שאני יודע, תקן אותי, בבחינות לרבנות, ובוודאי בבחינות לתיינות, נבחנים בדברים האלה. האם מישהו חושב שמישהו קיבל את הסמיכה לא ראוי לעשות את זה, אז הסמיכה לא
סמיכה? לא, אז הסבר לי כבודו, למה הרבנות הראשית הקימה בתי דין מיוחדים לגיור?
מישהו שהיה תהליך מסוים, דרך אגב, אני רק למען הגילוי הנאות, הייתי דיין באחד מבתי הדין האלה כמה שנים בעבר, ואני מכיר את בתי הדין האזורים, הייתי דיין בבית הדין של הרב צפניה דרורי בצפון במשך כמה שנים, ואני מכיר את המסגרת מצוין. זה היה שלב ביניים, בין השלב שבו רק בתי דין של בתי דין הרבניים גיירו, לבין השלב שבו אנחנו מציעים עכשיו, היו בתי דין אזוריים מיוחדים, מה שנקרא. עכשיו אנחנו מציעים, בעצם להרחיב את המהלך הזה, משום שקרה משהו, ומה שקרה זה שאנשים רבים מדי, לטעמי, אנשים רבים מדי הגיעו, לא הצליחו להגיע לבתי הדין האלה מכל מיני סיבות, ואנחנו חושבים שאת יכולה להיות מגפה לאומית. אני אגיד משפט מאוד חריף, אני מעריך שהציבור החרדי לעולם לא יתקל במרכאות כפולות במכשול של אותם אנשים שמגיעים לבתי הספר הכלליים ולא עברו תהליך גיור. אבל הציבור הכללי כן יתקל בהם, בבתי הספר, בצבא, באוניברסיטאות, ולכן זאת בעיה אסטרטגית, זה שעון מתקתק, זה שעון שיכול לייצר מצב של נישואי תערובת ברמה מאוד גדולה. עכשיו צריך לבחון אותה כמובן את הדבר בעין חתי, צריך לבחון אותה בעין, אבל צריך לדעת שרוב הציבור החרדי לעולם לא יתקל עם הבעיה הזאת כבעיה קיומית.
אבל בוא, עזוב רגע את הציבור החרדי, בנושאים רפואיים מתייעצים עם רופאים, בנושאים משפטיים מתייעצים עם שופטים או משפטנים או עורכי דין. נכון. בכל תחום, יש כאן תחום שהוא נטו הלכה ויהדות.
אז אני מתייעץ עם רבנים.
ויש ריבון, הריבון במדינה, הם הרבנים הראשיים לישראל.
אז אני אומר עוד פעם, ריבון, דרך אגב, כל מבחינה חוקית זה לא נכון, אבל הריבון הוא הרבני הערים של כל עיר ועיר, זה כל מה שאני אומר. אתה צודק, הריבון, הרב העיר, הוא אשר אמרתי.
אוקיי, טוב, הוויכוח הוא לא אם רב העיר יגייר, אלא אם אותו רב העיר יגייר על פי הכללים שהתוותה וקבע הרבנות הראשית.
זה בוודאי, דרך אגב, אם החוק יקבע, בוא אני אגיד לך את זה באופן הכי פשוט, שהרבנות הראשית היא הגורם הרגולטיבי שאומר לרבנים באיזה אופן לפסוק, דרך אגב, גם בהלכות שמיטה.
יפה.
גם בהלכות שמיטה.
לדבריך, הרב ריסקין, כן? רבה של אפרת, שמסרב לחתום על כלל, על כללים שאומרים שהוא יהיה ממושמע להוראות ולכללי הרבנות הראשית, אין מקומו בבתי דין לגיורים.
תשובתי כזאת. אם יזמינו את הרב ריסקין לבירור על פסיקותיו, זה בסדר גמור שיקיימו דיאלוג כזה ואפילו יקבלו החלטה כזאת. אבל אם יעשו את זה כחלק מתהליך של גיל 70 וירכבו על הדבר הזה, מה שלא עושים לאף רב אחר, זה לא ראוי. אם מישהו חושב, אם הרבנים הראשיים חושבים שהרב ריסקין פוסק פסיקות שאינם ממין התורה, יזמין אותו לדבר ללא קשר ליום הולדתו ה-70. זה לא בעיה, ואם לא היה לו יום הולדת 70, אז לא ראוי אותו בדבר הזה? זה הסיפור שלי עם הרב ריסקין.
כן, ברור שמישהו ברבנות הראשית חיפש פרצה חוקית כדי לעצור את התהליך.
אז אני אומר רגע,
את התהליך שנעשה, לא בטוח.
אז איך אומרים?
לא, אבל אני, עד כמה שאני מכיר את הסיפור, הזמינו אותו, עד כמה שאני יודע, מנהלים איתו איזשהו...
עכשיו עושים את הדיון הזה, אבל את תרגם על איזשהו אישור פרוצדורלי של יום הולדת 70 כדי לקיים את הדיאלוג הזה, עם זה אני לא מסכים.
אוקיי, חבר הכנסת...
יושרה, ידידי, יושרה, פשוט.
לא, לא, זה לא, זה לא, לא, אל תכניס את המילה יושרה, כי אין קשר.
אני אמרתי, לא אתה, אני.
לא, אני עונה לך, יש תקנות, ואם יש חוק, אז יש חוק, ובמקרה...
אבל החוק מדבר על בריאות.
אם יש רב שרוצים לברר, אם יש רב שרוצים לברר את מעמדו, ובמקביל לזה פג התוקף תעודת הרבנות שלו, זה לגיטימי לגמרי שיעשו בחינה לפני שמחדשים לו את זה אוטומטי.
אז אני אומר עוד פעם, תזמין אותו על זה, לא בגלל הגיל.
כן, הוא יודע, לא, זה מצג שווא, הוא יודע על מה מזמינים אותו ולמה עוצרים לו.
ונגיד שהוא בן 68 והוא מגייר שלא כהלכה, זה בסדר?
כן, עוד פעם, אם יש דיאלוג עם הרבנות הראשית, ובסוף רב אומר, אני לא מוכן לקבל את מה שאתם אומרים, אז שנינו תמימי דעים, שאין מקומו בשורות הרבנות.
נכון, ואין דעת כזאת בהלכה, וכולי וכולי, וזה לגיטימי לחלוטין שיתקיים דיון כזה לכולם, חד
משמעי. כן, כשמדברים כמעט ואין בינינו ויכוח, אה?
את זה אני יודע כבר הרבה
שנים. אנחנו לא... אולי זה היה חד צדדי, חד סטרי, תשמע, עברו פה שנתיים קצת יותר מאוד מאוד קשות על הציבור החרדי, כאשר התרעומת הייתה על האידו-שיח. וזה הסיפור. אבל היה, נגמר, נקסט, יש ממשלה חדשה וקוראים דברים טובים כאן.
בעולם הריקוד יש מושג שנקלט פה שניים בטנגו. אני לא הייתי אומר שיש פה רק צד אחד שלא דיבר, אני לא חושב שגם הגיע השעה לפתוח את כל האירועים ההיסטוריים שעמדו מאחורי זה. אני כן חושב שכל זמן שהנר דולק, כמו שאומרים, אפשר לתקן, ואני לא הייתי מציע עכשיו לדוש בזה, הייתי מציע לרכוש יותר אמון ולדעת שעל אף שחולקים בחלק מהדברים, בכל זאת יש דברים משותפים הרבה יותר גדולים.
בהחלט. חבר הכנסת הרב שי פירון, יש עתיד, שר החינוך לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן הערב.
תודה, ערב טוב, שלום, וחודש טוב.
חודש טוב, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים יד. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. אז אחרי רעיונים מחבר הכנסת שי פירון, הרבה הרבה ככה נופת וצופים, ועל כל דבר קצת קשה, אז יש תשובה היום, טעינו. גם הוא וגם שר האוצר לשעבר לפיד, זו כנראה הגרסה החדשה. אנחנו עכשיו פונים אל יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אחרי ששאלנו את פירון למה הוא לא תקצב שנה שעברה את הקייטנות לחרדים, ואמר, הריבון, מה ריבון? בוא נאמר לציבור את הבשורה הגדולה בפעילותך ופעילות חברי כנסת נוספים, יש קייטנות גם לילדים החרדים במימון של 100%, לא 75% ולא הגדרות אחרות.
כן, אני כבר כמה ימים עובד על העניין הזה, זה התנקז אליי, אני רק הודעתי, אם היום זה לא יהיה, לא יצא הכל קורה, מחר צריך לבוא לוועדת הכספים, כל מיני נושאים מאוד חשובים, אני הולך לטפל ולשמור על הנכדה שלי, שלא תהיה לה, לא תהיה לה קייטנה, ושידאגו לכל הדברים האחרים של המדינה לבד. לא יכולה להיות האפליה הזאת בין ילד לילד, ששי פירון, שאני שמעתי בדרך, הייתי ברכב, עליתי עם הרבה טלפונים, אז לא שמעתי את כל הדברים, שהוא התייפייף אצלכם בזה, אני לא יודע במה שאתם נותנים לו, עם כל מיני פילוסופיות, שיסביר למה הילד בסדרות, שסובל מקסמים ולומד בחינוך העצמאי, למה לא מגיע לו קייטנה? מה זה קשור לדיאלוג ולריבון? אני הריבון, לא הוא. שיסביר את זה. למה האישה שיוצאת לעבוד ומגיע לה על פי כל קריטריון סבסוד במעון יום, למה הוא מנע ממנה את הסבסוד הזה בגלל שבעלה אברך בכולל? למה? אם לא רשעות, אם לא שנאה. מה כל הדיאלוג הזה, מה הדיבורים האלה? הוא לא הריבון. העם זרק אותו לאופוזיציה, מה הוא הריבון? מותר במדינה מערבית מתוקנת, דמוקרטית, מותר לקחת ציבור ולהקות בו ללא רחם, האם מותר לעשות את זה באיזה מדינה בעולם, עושים את זה בדיקטטורה, כן, מקים בו, בציבור החרדי שהוא מיעוט גדול, הוא מיעוט, אבל הוא גדול, מקים בו בילדיו, בתינוקים שלו, בבתי הספר שלו, בסמינרים שלו, בכוללים, בישיבות, בתיכוניים, בכל מקום, ביישובים שלו, כל נושא שהיה נוגע לציבור החרדי, שי פירון, עיקה בהם ללא רחם. עכשיו הוא בא לרדיו כל חי, הרדיו החשוב הזה ומתייפייף. זה שפניתי אליו וביקשתי בנו דברים, בוודאי שפניתי, כמו שפניתי לפריץ.
כן. אז כבר ענית גם על העניין הזה, כי לבוא היום ולומר אחרי שהוא באופוזיציה, בטענה שהחברי כנסת החרדים, הם מייצרים את הרצון לכיתוב ולשנאה.
אני לא יודע, אני, כאשר היו תוצאות הבחירות הקודמות, ביקש מני נתניהו, שאני לא אפסול את יש עתיד ושאני לא אדבר נגד אף אחד, כך עשיתי. לא דיברתי נגד יש עתיד, זה היה אחרי הבחירות הקודמות, שהם קיבלו 19 מנדטים, לא דיברתי נגדם, לא יצרתי שום סינה, לא יצרתי כלום. מי שיצר סינה זה שי פירון. הוא יצר את הסינה, אני רוצה כיתוב? אני מופיע באוניברסיטאות, אני מופיע בבתי ספר חילוניים, אני מופיע בצבא, אני מופיע בכל מקום. אני נמצא עם הציבור החילוני, אני מנסה לעשות אהבה. פעם שאל אותי חבר הכנסת לשעבר, רן כהן, למה אתה מגיע לאוניברסיטת תל אביב? הרי לא יצביעו פה עבורך. אמרתי לו, שאני רוצה להוריד את מפלס הסינה ב5%. אז הוא אומר לי, אחרי ששמעתי אותך, אני אומר לך שאתה מוריד את מפלס הסינה ב50%. אני עובד כמו חמור.
ונאמר למאזינים, המאזינים של רדיו כל חי לא כל כך עוקבים אחרי כנס הרצליה, שהיה רק לפני שבוע, שבועיים, וגם שם...
לא שבועיים, ביום ראשון.
נאום, פשוט נאום יוצא מן הכלל, שאוזניים חילוניות ואנשי עסקים בכירים.
אני רוצה ליצור שנאה, כיתוב, אני מזה מתפרנס. הוא מתפרנס מכיתוב, הוא נבנה על שנאה. מאיפה הוא בא? משנאה. בסדר, נותנים לו במה, אני לא מנהל את הרדיו, אבל אתם נותנים לו במה, בסדר.
לא, האיש, בכל התקופה שהוא היה שר החינוך.
אני יודע, זה לא התפקיד שלי, אני רק אומר לכם את העובדות.
אנחנו עושים מה שחבר הכנסת החרדים עושים, כבר סיכמנו.
אני לא הבאתי ביקורת.
דיברנו על זה הרעיון עם לפיד, כבר
שהרב
ליצמן והרב גפני התחילו, אז אנחנו המשכנו.
אני מדבר עם שי פירון, אני מדבר עם לפיד, בסדר, זה התפקיד שלי, אני חבר כנסת. אני רק אומר לך שתדע, ואני אומר למאזינים, פשוט כל הדברים שאני שמעתי, שאומר ברדיו, הכל שקר. פשוט לא להאמין שבן אדם מסוגל להוציא את הדברים האלה מהפה, הרי איך החי יכול להכחיש את החי? למה הם פגעו בבתי הספר החרדים? למה הם פגעו במעונות היום החרדים? למה הם פגעו, למה הוא, שי פירון, למה הוא פגע בילד בסדרות מוקי הקסמים? למה לא היה מגיע לו גם קייטנה? מה הסיבה? רק בגלל שהוא חרדי. איך הוא מגיע ומדבר כך? פשוט אפשר להשתגע, תאמין לי, זה דבר שאי אפשר להאמין אותו, אבל מה שקורה עכשיו, אני שמח לבשר, ובזה התחלת, אנחנו מתקנים דבר אחרי דבר. הקייטנות...
רגע, רק בנושא הקייטנות, קודם כל בנושא הקייטנות, איך הסיפור הזה יעבוד? זה פעם ראשונה שהציבור שומע שסוף סוף מגיע לו משהו. מה
זה מגיע לו משהו? אנחנו כל שבוע מתקנים משהו נוסף.
כן.
לגבי הקייטנות, יצא כל קורה עכשיו לפני שעה וחצי, שעתיים, שבו כמו שבחינוך הממלכתי, גם בחינוך החרדי, תהיינה קייטנות לכיתות א' ב' באותם קריטריונים לפי אותו תקצוב שיש לקייטנות בחינוך הממלכתי, כך יהיה גם בחינוך החרדי, השנה, וזה מתבצע מעכשיו. נורא פשוט.
כן, ניהלת על זה גם בוועדה, אפילו אם אני לא טועה, אמרת שם למישהו שאתה תהיה מוכן להיות בייביסיטר על הנכדים, אם לא ישו את זה.
לא, אמרתי את זה בוועדה, אמרתי את זה איפה שהיה צריך להגיד, באלה שהיו צריכים לחתום על הנושא הזה, אמרתי, אם לא יהיה קייטנה לבת, אין לי בת בגיל קייטנה כבר, אבל אם לא יהיה קייטנה לנכדה שלי, ויבואו ממשרד החינוך וממשרד האוצר, יבואו לוועדה, כאלה שהילדות שלהם והילדים שלהם מסודרים בקייטנה, אני הולך לשמור על הילדה, על הנכדה שלי, ושהם ידאגו לבד לאישורים של ועדת הכספים, אני לא הולך לאשר שום דבר. וזה נורא פשוט.
הקייטנות זה לכיתות א' וב', ולא לשאר הכיתות. בחינוך הכללי, מה קורה? זה גם רק לכיתות הללו?
אותו דבר. היה מדובר שירחיבו את זה לכיתות ג' ד', לא ירחיבו את זה. בכל מקרה, מה שאנחנו קבענו גם בהסכם הקואליציוני וגם מה שדובר בימים האחרונים, לא תהיה אפליה בין ילדים במדינת ישראל. ילדים חרדים זכאים לקייטנה, אם עומדים בכל התנאים האלה, לפי אותם קריטריונים, כמו בזה, וזה לאחר שסידרנו את הנושא של מעונות היום, ששי פירון דאג לזה, שאישה של אברך, הילד שלה, אפילו שהיא יוצאת לעבודה במשרה מלאה, לא יסובסד, הנושא הזה גם ירד מסדר היום, והמעון של האישה שיצאה לעבוד ובעלה אברך, היא תסובסד במעון כמו כל אחד אחר שמגיע לו את הסבסוד אם הוא עומד בקריטריונים. אנחנו מתקנים נושא אחרי נושא. הם עשו חורבן בכלכלה בכלל, הם עשו נזק למדינת ישראל שאין כדוגמתו, והם עשו ניסיון של פיגוע מכוון נגד הציבור החרדי, שזה בעזרת השם.
אוקיי, okay. הרב גפני, עוד נושא אחד שאנחנו רוצים לעסוק בו, תעסוקת חרדים, אתה יוצא למאבק רציני בעניין הזה, אתה אומר שכל הממשלות רק דיברו ולא עשו שום דבר, איך מתקנים את התופעה הזו של אפליית חרדים?
דיברתי גם עם שר הכלכלה, היום, עם הרב דרעי, אחרי שהיה דיון בוועדה. הדיון בוועדת הכספים היה בעקבות בקשתם של חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, ושל שרון גל מישראל ביתנו, למה ביטלו את ההחלטה לגבי המעונות, ואני כמובן אמרתי את הדברים, ואני הצעתי לוועדה, וכך התקבלה ההחלטה, שאנחנו אצלנו זה נושא חשוב, זאת אומרת, אני לא מדבר על אלה שלומדים תורה, אבל גברים ונשים שרוצים לצאת לעבודה, שלא יקופחו, ושיהיה את הסבסוד המגיע להם, כמו שיש בכל הנושאים מהסוג הזה, וההחלטה הייתה שאנחנו מקימים צוות משותף, דיברתי עם הרב דרי, של ועדת הכספים של משרד הכלכלה, ואנחנו נעשה כל מאמץ על מנת שאישה חרדית שעובדת במקום עבודה, גם לאפשר למקום עבודה שמתאים לה, וגם שהשכר שלה יהיה שכר כמו המקבילות החילוניות שלהם, של אותם נשים, בגלל שיש מפעלים שבהם האישה החרדית מקבלת 70%, 60%, במקרים מסוימים אפילו 50%, מאשר מקבלת עובדת חילונית. אני מבין שאנחנו מסיימים עכשיו את הרעיון, אני רוצה להגיד משהו שאפשר?
כן, בהחלט.
כן, אני רוצה להגיד משהו שידעו כולם, תאמינו לי, אני לא אומר סתם. גם אם כולנו היינו מתגייסים לצבא, וגם אם כולנו היינו עושים לעבודה, וגם אם כולנו היינו לומדים ליבה, וגם אם היינו עושים הכל, אבל היינו נשארים חרדים, המלחמה נגדנו הייתה נמשכת אותו דבר על ידי שי פירונים כאלה. בסופו של דבר, מה שהם רוצים שלא נשאר חרדים, שלא תהיה טעות. הצבא הוא תירוץ, העבודה זה תירוץ, הליבה זה תירוץ, כל הדברים האלה זה תירוצים. המלחמה היא נגדנו, לא בגלל...
מהותית, אתה אומר יש כאן אידיאולוגיה ומהות שמחבסים אותה בכל מיני תירוצים.
אני מבקש מהמאזינים שלך שיסמכו עליי, אני נמצא הרבה שנים בכנסת, אני מנהל מאבקים רבים בעניין הזה, לא כולם אותו דבר, אבל אלה שמובילים את המאבקים נגדנו, בדברים הפשוטים, צבא וליבה ומעונות וכל הדברים הקטנים והגדולים, גם אם נעשה את הכל מה שהם רוצים ונשאר חרדים, אם נשאר, ונשאר חרדים, המלחמה נגדנו תימשך במלוא עוזה. הם פשוט רוצים להחליף את אורח החיים שלנו, חס וחלילה. הם יכולים לשכוח מהעניין הזה. הציבור החרדי חזק, מונהג על ידי גדולי התורה. הם ייעלמו באבק ההיסטוריה, אנחנו בעזרת השם ננצח.
בעזרת השם, ואנחנו בעניין הזה עוד נמשיך לעקוב גם על תעסוקת נשים וגם על תעסוקת חרדים, ומחלים הרבה הצלחה בפעילות. חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה ומודים לצוות שלנו. הטכנאי מנדי אור, העורכת הראשית אסתי פלד, כאן אבי מימרן, שווים יד לאחר חדשות השעה 8, עם הרבה מאוד נושאים על סדר היום, ככל שיותיר לנו הזמן, נשארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. המהדורה המרכזית כאן בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור, כאן אבי מימרן, ואנחנו פותחים את השעה השנייה עם שרת המשפטים, איילת שקד, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
היום הבחירות ללשכת עורכי הדין, ובמקביל הוועדה לענייני חקיקה מאשרת הצעת חוק שקצת תשנה את הסדרים בתוך לשכת עורכי הדין. על מה מדובר?
מדובר על שינוי מבני של הלשכה, וכתוצאה מכך גם על שינויים אחרים. היום הלשכה מחולקת להרבה מאוד, אפשר לקרוא לזה חלקים או מוסדות, שמשתקים את הפעילות שלה. גם דמי החבר הם מאוד מאוד גבוהים, כמעט 1,000 שקלים בשנה. ויש הצעת חוק שעושה סדר בכל הבלגן הזה, על מנת שהתפקוד שלה יהיה יותר נכון, ולא יהיו שם כל מיני מוסדות מיותרים שבעצם מפריעים לתפקוד.
אוקיי, חוק הזנה בכפייה לאסירים, חוק שאת מקדמת עם עוד חברים בקואליציה, חוק קצת שנוי במחלוקת. כל מערכת הבריאות, לפחות אלו שמתבטאים בנושא, אומרים שמדובר בבעיה רצינית.
זה חוק שמקדם המשרד לביטחון פנים, השר גלעד ארדן ביחד עם משרד המשפטים, חוק שכבר חוק שכבר קודם בכנסת הקודמת. צריך להבין מה החוק הזה אומר. החוק אומר שאסיר שובת רעב שהוא בסכנת חיים ממשית, ניתן יהיה להבין אותו באמת אם אי אפשר לשכנע אותו. לרופאים לא צריכה להיות בעיה, כי אף רופא לא מחויב לעשות את זה. זאת אומרת, אם רופא לא רוצה לעשות את זה, הוא לא צריך. צריך גם לדעת שהחוק הזה קיים במדינות אחרות בעולם, בווריאציות כאלה ואחרות. במדינות כמו אוסטרליה, גרמניה, חלקים מארצות הברית. במדינה שלנו אפילו שופט מחוזי, סמכות שיפוטית, צריכה לאשר את ההליך. במדינות אחרות מסתפקים בסמכות מנהלית בלבד. כך שאני חושבת שנלקחו כל ההגנות וכל החסמים הדרושים על מנת לבצע את זה.
יש גם התייעצות עם רופא לפני הסיפור, לפני ההזנה הזו?
בוודאי, גם הרופאים היו שותפים. משרד הבריאות היה שותף להליך החקיקה. נעשו איתו התייעצויות רבות ביחד עם המשרד וכמובן ביחד עם רופאים. אני לא חושבת שיש הבדל בין סוהר שנכנס לכלא ורואה חבל כרוך על צווארו של אסיר, וכמובן שהמחויבות שלו היא להוריד את החבל, לבין מקרה שאסיר מחליט להתאבד ושובת רעב עד מותו. בשני המקרים צריך לנסות להציל את החיים.
אוקיי, לא דיברנו מאז הבחירות, בעצם מאז שנכנסת לתפקיד, איך התפקיד הזה, משרד המשפטים, כל כך גדול ומורכב, איך החודשיים הראשונים?
מאוד מאוד מעניינים, עבודה מאוד קשה ומאוד מעניינת. זה משרד שחולש בעצם על כל תחומי החיים של האזרח כך או אחרת. אני מתמקדת הרבה מאוד בעשייה חברתית ובפישוט רגולציה ובירוקרטיה. אני חושבת שיש עבודה רבה מאוד במשרד הזה.
וכמובן שנבחרת, אז היו מי שאמרו שהנה באה אישה מהבית היהודי עם אג'נדה משפטית מאוד מסוימת שהולכת להפר את האיזון במערכת המשפט. הגבת להם? כי לא שמענו איזושהי תגובה הולמת לדברים הללו.
אני נעמתי בכמה מקומות, אפשר להזין ולקרוא את הנאומים שלי. יש שם משנה מאוד סדורה וברורה. אני בהחלט חושבת שצריך לפעול את צמצום האקטיביזם השיפוטי והאקטיביזם היהודי במערכת המשפט, וכן לאפשר לנבחרים ליישם את המדיניות שלהם, וליצור הפרדה יותר ברורה בין הרשויות השונות, בין הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת.
מתי מתכנסת הוועדה למינוי דיינים?
צריך לבחור את החברים בה. קודם כל צריכים לבחר עוד שני חברי כנסת, ואני מקווה שאז היא תתכנס. וצריך לעשות תיקון חקיקה. יושב ראש הוועדה כרגע זו אני, על פי הסכם הקואליציונים צריך להעביר את הסמכות הזאת לאחד משרי הליכוד. אני מאוד מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. יש מחסור אדיר בדיינים, זה ממש פגיעה אנושה במי שצריך, לקבל את השירות מבתי הדין הרבניים. ואני פניתי ליושב ראש הקואליציה וביקשתי שהבחירות האלה יתקיימו בהקדם.
ושאלה אחרונה, מעמד הרבנות הראשית לישראל, אנחנו עדים לאחרונה לכל מיני אירועים ופרשיות סביב הרבנות הראשית שחופפים למשרד המשפטים ולבתי משפט. עד כמה גיבוי את תתני כשרת המשפטים למעמדה של הרבנות הראשית מול המערכת המשפטית?
במה שנוגע אליי, אני כמובן אפעל לשימור וביסוס מעמדה של הרבנות הראשית.
כלומר, גם בחוקים שבהם הרבנות הראשית תבוא ותאמר זה נגד דעתנו, את תצדדי בדעתם של הרבנים?
צריך להבין את התהליך. אני לא מתערבת בעמדת המדינה בנושאים שלא קשורים למשרד המשפטים. יש בתוך משרד המשפטים את היועץ המשפטי לממשלה שהוא אחראי לייצוג המדינה בבגצים, ולכן כשהמדינה מייצגת את בגץ בעניין שקשור למשרד הדתות, עמדת המדינה אמורה להיות שילוב של עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחד עם עמדת משרד הדתות. אבל בהחלט אני פועלת ליישום המדיניות שלי במה שקשור לתחומי גזרתי, באחריותי.
שרת המשפטים איילת שקד, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
ערב טוב, 5 דקות זה היה. ובהמשך לדיון בסוגיית לשכת עורכי הדין, אנחנו עם... כן, יש לנו עוד 5 דקות? יש. אז אנחנו עם עורך הדין מנחם מושקוביץ, שלום לך.
שלום אבי, לך ולכל המאזינים.
הרשימה אמונה במקצוע מתמודדת היום בבחירות ללשכת עורכי הדין. מתי הבחירות מסתיימות?
הבחירות הסתיימו בשעה 9, ואז החלו ספירת הקולות.
אוקיי, כלומר יום שלם של בחירות כבר למעשה מאחוריכם, יש לכם מדדים, כמה אחוזים הצביעו, כמה לא, כמו כל בחירות רגילות, איך זה עובד?
כן, יש אינדיקציות של אחוזי הצבעה, פעם זה אחוזי הצבעה די נמוכים ביחס לפעמים הקודמות, אבל יש עוד שעה של הצבעה, ואנחנו יודעים מבחירות אחרות, השעת ההצבעה האחרונה, בדרך כלל יש השלכות לכאן או לכאן.
אוקיי, אז בעצם בואו קודם כל נוציא מכאן קריאה למי שלא הצעה להצביע, לממש את זכותו הדמוקרטית, מי שחבר בלשכת עורכי הדין, עורך דין, קודם כל לומר, שיצא להצביע. מה אתם רוצים לעשות, להשיג בהרצת הרשימה שלכם, הרשימה הדתית חרדית?
אנחנו הופתענו למעשה שגילינו שיש מעל 1,000 עורכי דין חרדים, עורכי דין פעילים, אשר עורכי דין לכל דבר, שמשלמים את דמי חבר בדיוק כמו כל עורכי הדין האחרים, אבל הדברים שהם צורכים ללשכת עורכי הדין, לרוב הם לא יכולים לצרוך אותם, מכיוון שהם לא מותאמים לעורך דין החרדי. כמו השתלמויות שיהיו בתכנים הנכונים, בישיבה נכונה שעורך דין שאורח חיים על שלו, אורח חיים חרדי, יוכל לשבת ולהרגיש בנוח. יש כיבודים, יש אירועים שיהיה אפשר לאכול שם, וממש כמו כל שאר עורכי הדין שחברים בלשכה. והגיע הזמן שבאמת נוכל להתאגד. וברגע שאנחנו נהיה כוח שיוכלו, לא יוכלו להתעלם בו, אז יצטרכו להתאים את זה לדברים שלנו, מבלי שנרגיש שילד חורג בלשכת עורכי הדין.
אוקיי, שמעת את הדברים של שרת המשפטים, אתה בטח עוקב אחרי הצעת החוק, שכבר עבר את אישור ועדת השרים לחקיקה, ברפורמה שקשורה ללשכת עורכי הדין. אתם בעד, אתם נגד, מה עמדתכם?
אנחנו עכשיו עסוקים בללמוד את זה, צריך ללמוד את הנושא הזה, להיבחר, לא ככה בשלוף. יש טענות שעולות מקרב ציבור עורכי הדין, שמעבירים דבר כזה יום לפני הבחירות בלשכת עורכי הדין, שאמור להיות יושב ראש לשכה חדש, כאילו זה נשמע לא טוב. זה היה קורה, המתינו עם זה כל כך הרבה שנים, היום המתינים עוד שבוע, ויש תחושות לא טובות בקרב ציבור עורכי הדין.
מה אתה עונה גם לעורכי דין וגם לאחרים שבאים וטוענים שדווקא ההפך, הרצת רשימה חרדית היא מיותרת כי היא עלולה לחזור כבומרנג. עד היום גם מנהל מנכ״ל הלשכה וגם יושב ראש הלשכה עזרו וסייעו גם לצרכים של עורכי הדין החרדים. עכשיו שתהיה רשימה, כל נושאים יגידו לכו לחברים שבחרתם בהם, אנחנו לא קשורים לעניין.
התשובה היא מאוד פשוטה, אני משמש כקובל בלשכת עורכי הדין, זה תובע, ופונים אליי הרבה עורכי דין חרדים שנתקלים מול המוסד הזה, שלפעמים ההרכב שיושב שם לפעמים לא כל כך יורד להבנה מה עורך דין חרדי מתמודד מול כתב סירוב למשל, או מול דברים כאלו אחרים. שמגיע עורך דין חרדי וצריך להסביר את זה לאנשים שלא חיים בזה, ולא מצויים כל כך בנושא, אין לו כל כך עם מי לדבר. שמגיע מישהו שהוא מתוך המערכת, שהמערכת מכירה אותו, יודעת שהוא חלק ממנה ושהוא מדבר בשפה שלה, והוא פתאום מבינה שיש דברים כאלו, אז זה שונה לחלוטין, ויש הבנה שונה לחלוטין בדברים
הללו. בוא נאמר את זה כך, בקדנציה הקודמת, בתקופה האחרונה, אם רצית לקדם דברים כאלה, נתקלת בדלת סגורה אצל המנכ״ל, אצל היושב ראש, מישהו לא הסכים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר?
אני נגיד את זה ככה, יושב ראש מחוז תל אביב היה היחידי שהבין את הצרכים, עורך דין אפי נווה, שמתמודד גם לרשות הלשכה, ואנחנו תומכים בו, והקים ועדת קשר בעיר בני ברק. זה היה הוועדה היחידה שפעלה, ניסינו להפעיל את זה גם בערים אחרות, ולא קיבלנו סיוע ומענה, שלמעשה לקחו הרצאות, השתלמויות, הביאו אותם לתוך העיר בני ברק, נעשו ברוח של החברים שגרים שם, שיכלו להשתתף ולא להרגיש באי נעימות כזו או אחרת, וזה היה רק בגלל יוזמה מקומית של כמה מתנדבים. עשינו את זה לא במסגרת רשימה כזו או אחרת. אנחנו מקווים שהפעם לאור הניסיון שהיה לנו בקדנציה האחרונה, שהצלחנו להרים דברים מבחוץ, לא מבפנים, כעת אם נוכל להיות מבפנים, נוכל להכיל את זה לשאר כל הארץ, בלי לבקש טובות, בלי להרגיש כעניים בפתח.
אתה יודע, לאחד המאזינים, ככה שהוא לא עורך דין, ושומע את השיחה שלנו, הוא לא מבין מה העניין החרדים קשור גם לעורכי דין. מילא הצבעה בכנסת, יש חוקים שקשורים לדת, למדינה, יש רבנים, יש אמירה מסוימת, הצבעה לרשויות המקומיות, אתה רוצה שהנציגים יפעלו למען בתי הספר שלך וכולי. עורכי הדין זה סוג של מקצוע חופשי, אין הבדל בין חילוני, דתי, יהודי, ערבי, וזאת הנקודה שאולי ככה המאזינים ששומעים את השיחה, הם מחכים לחדד אותה, רוצים שתחדד אותה.
אוקיי, אנשים לא יודעים, ולשכת עורכי הדין, למעשה יש לה אמירה, יש לה סיי בכל דבר ועניין. החל מהוועדה למינוי דיינים ושופטים, ששאלת את כבוד שרת המשפטים מקודם, ולשכת עורכי הדין ישנם שני נציגים שם, שלרוב הם יכולים להכריע לכאן או לכאן. היום ממונים שם אנשים שמקרב לשכת עורכי הדין, שלא באג'נדה כזו או אחרת. לציבור שלנו יהיה מאוד מאוד שונה אם יש שם עורכי דין חברים דתיים או חרדים.
טוב, אז בואו נקרא שוב לכל מי שעדיין לא הצביע ללכת ולהצביע, אתם נקראים אמונה במקצוע, ואני תוך כדי השיחה שלנו שומע על פורום חרדים למשפט שמתכנס פעם בחודש וטוען שכן מקבל גיבוי מדורון ברזילאי. ובואו רגע נצרף לשיחה עורך הדין רוני פלוך, אתה איתנו?
ערב טוב.
ערב טוב לך. אתה חבר בפורום הזה חרדים למשפט?
אני חבר בכל פעולה או מעשה או התארגנות רשמית או לא רשמית שיכולה לעזור ולקדם לכל דבר שקשור לסקטור שלנו. אנחנו חרדים גאים בכל מקום שאנחנו
אז הולכים. אתה בעצם אמור להיות מהתומכים הגדולים של אמונה במקצוע.
אני תומך גדול מאוד של כל החברים באופן אישי באמונה במקצוע. רובם הם ילידיי טובים בהחלט. רק לשכת עורכי הדין, סליחה על הביטוי, זאת גילדה מקצועית. שאגב, ש-99.9 מהמאזינים של הרדיו בכלל לא קשורים אליה באופן מישרין, אלא אך ורק חס וחלילה ביום שהם נזקקים למשפטים אם נתבעים, או בשעה טובה ומוצלחת אם הם יוזמים עסקה, אוקיי? אבל בסופו של דבר זאת גילדה מקצועית, אין שום עניין אידיאולוגי בלשכת עורכי הדין, אני לא מייצג אך ורק לקוחות חרדים, והלקוחות החרדים שלי אין להם צרכים חרדים, יש להם צרכים עסקיים, יש להם צרכים משפטיים. אבל זה בסדר גמור שיש כאלה שבוחרים להתאגד באופן כזה, ויש כאלה שבוחרים להתאגד באופן אחר, ברוך השם אין אמוציות, ועושים הכל באווירה טובה, יש כאלה שבחרו לאכול סטייק, ויש כאלה שבחרו לאכול סנדוויץ', וכל אחד, מה שנקרא, יחליט איך שנוח לו. אני יכול לומר לך בוודאות מלאה שההנהגה הנוכחית של לשכת עורכי הדין עזרה למי שפנה אליו ומי שרצה לעבוד איתה. אם זה אולי מה שנקרא קצת פוליטיקה, וזה בסדר. זאת אומרת, זאת לא מילה לא ראויה. בוא נגיד את זה ככה.
כלומר, כל מה שאני שומע מאחורי הקלעים על הקרב, עורך דין פלוך, כל מה שאני שומע מאחורי הקלעים על הקרב שמתנהל בין נפי נווה לדורון ברזילאי ואחרים,
אנחנו המתקה ביניהם. אתה יודע מה זה? יש מתקה ויש כדור באמצע. החרדים זה הכדור ביניהם, זה הכל. אבל בסופו של דבר זה עוזר, ואני מקווה שזה יעזור, וזה ממש, אני ממש לא רוצה להתייחס לתוצאות, זה לא משנה. מאוד מקווה שאמונה במקצוע תצליח באופן אישי, וגם מאות מחבריי, ואני מדגיש מאות מחבריי, לא בחרו לאמונה במקצוע, מאות מחבריי כן בחרו לאמונה במקצוע. כל אחד רואה את הדברים באופן אחר.
למי אתה בחרת, אם אפשר לשאול?
אני בחרתי בדורון ברזילאי, ופעלתי והפעלתי למענו הרבה מאוד חברים חרדים, שתבין, ברמה האישית אנחנו חברים מאוד טובים של החברים מאמונה.
כלומר, למה אתם לא, מה קרה לך עם ההתאגדות הזו? למה אתה לא מתאגד עם כל החרדים? מה, צריך להיות סיבה.
אנחנו חושבים, אנחנו כבר 10 שנים עורכי דין, ברוך השם הצלחנו לעבוד ולהשיג יפה מאוד, בשביל קייטרינג קשר בלשכת עורכי הדין בימי עיון, בשביל לעשות קייטנה, אנחנו לא חושבים שבשביל זה צריך להקים. אגב, החברים הטובים שפכו הרבה מאוד כסף, וזה חבל, כלומר, אנחנו לא השקענו שום כסף בעזרה לדורון ברזילאי, שום דבר, פעלנו. אנחנו חושבים, זה לא נכון, הנה, החרדים כבר הגיעו גם לפה.
כן, אבל לא הצלחת להסביר ולשכנע מה רע בהתאגדות הזו. קמים כמה חברים.
אחד, חס
אומרים, חבר'ה, אנחנו לא ילדים, אנחנו יכולים להתאגד בעצמנו.
אני גם לא אשכנע אותך שזה רע, חס וחלילה. אני אשכנע אותך שאנחנו חושבים אחרת. חס וחלילה, לא תוצאים בני מילה רע. אני חושב שאמונה במקצוע, מי שמאמין שבמקצוע הזה...
לא, אתה אומר, אני פקדתי ועזרתי להרבה מאוד לחבריי, ושכנעתי אותם להצביע לדורון ברזילאי, ולא לאמונה במקצוע. תסביר את זה.
אנחנו עשרות חברים שעורכים עם דורון ברזילאי, אנחנו חושבים שהיה נכון, לו החברים היו נכנסים בתוך רשימה כללית. לא חושבים שנכון להביא את הסקטוריאליות הזאת של חרדים ולא חרדים.
כן, אבל זה היה עד עכשיו, ניסו את התהליך הזה כמה שנים, יש כבר הרבה מאוד עורכי דין חרדים, הספר גדל, למה לא להתאגד אם אתה יודע, אם יש...
בנתך סתם אגב טריק פוליטי, ההשפעה שלנו, המינוף של הכוח שלנו יהיה הרבה יותר גדול, שנהיה בתוך רשימות כלליות, ונהיה בלוק בתוך רשימות כלליות, מה שנהפוך להיות איזה רשימה סקטוריאלית, אוקיי? זה בדרך
כלל. טוב, צריך להציע את זה גם הרב ליצמן אגב. לכל ששווה לא להתמודד בפריימריז בליכון.
לא נכון, אבל הנקודה זה שבכנסת יש אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה, דברים שבאמת...
אז קיימים עורכי דין ואומרים לך, יש לנו אידיאולוגיה, אנחנו מתמודדים עם כתב סירוב.
נהדר, רגע, נהדר, אז טוב מאוד, אז יהיה עכשיו גם כוח בלשכה של דורון, בתחייה של דורון ברזילאי. יהיה גם כוח של אמונה במקצוע, ונעבוד כולם ביחד. אוקיי. חלילה, לא תשמע פה אמוציות.
טוב, עורך הדין מושקוביץ, עורך הדין מנחם מושקוביץ, אנחנו לא יוצרים פה איזשהו עימות, כי אתה שומע מעורך דין פלוך שהוא כמובן תומך, אומר זה, רק הוא אישית עם חבריו.
זה לא אני אישית, אנחנו ומאות חברים, ואני חייב להדגיש, עורך דין יוסי ויצמן, עורך דין רפי אסף, עורך דין משה מורגשטיין, אישית אני לא מכיר את מושקוביץ, אבל אומרים עליו דברים מאוד טובים. הם אנשים מקסימים ונדרים, בחרו בדרך כזאת, אחד בוחר לנסוע דרך כביש 6, אחד בוחר לנסוע דרך כביש החוף, אז מה?
טוב,
אז... זה בעיה? זה לא בעיה.
אוקיי, אז זה לא בעיה והכל בסדר. עורך דין מושקוביץ, שאתה שומע את מה שטוען כאן עורך דין רוני פלוך, מה אתה אומר? מה אתה מסביר?
התשובה, אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא, בוא נראה מה עושים. מי עשה ומי עושה, אנחנו בלשכת הקשר בני ברק, זה לא איזה גימיק, שמתכנס פעם אחת וזהו, אלא עובד במשך שנים עם... קבלות מוכחות של עשייה, עורכי דין מהשורה הראשונה שפעילים למען החברים ומתאגדים ולא צריכים לבוא ולעמוד כעניים בפתח ולבקש, אלא חבר'ה, אנחנו פועלים, אנחנו עושים, יש לנו צרכים, זה לא בושה, בדיוק כמו שאותם קבוצות אחרות בלשכה מתאגדות כדי שהכוח שלהם יהיה מוקסם ודרך זה יצליחו להביא דברים, אין שום סיבה לבוא ולא להתאגד. אני חושב שאותו דבר ישאלו, למה המפלגות החרדיות...
לא, אז הוא אומר לך, שם יש אידיאולוגיה, עקרונות, רבנים, חוקים, דת מדינה, פה כולה עורכי דין.
כלומר, שם יש צרכים, וגם פה יש צרכים, אף אחד לא, הוא לא חלוק על הצרכים, אני חושב שחלוקים אולי על הדרך. ועל זה הבוחר יחליט בקלפי.
עורך הדין פלוך, כן?
רשימת עורכי דין אינה יכולה גם להכריז, אנחנו כפופים למועצת גדולי התורה, ואנחנו כפופים למועצת חכמי התורה, כל אחד, אני באופן פרטי כפוף לרב שלי, אבל עורכי דין זה עניין מקצועי, זה לא משהו, אתה יודע, שאתה הופך אותו גם כן עכשיו לסיפור.
כן, לכן לא יצא כל קורא ממרנן ורבנן, חברי מועצת גדולי הדור, לתמוך במנחם מושקוביץ, ולא ראינו ביתד נאמן מודע ממרן הרב שטיימן לתמוך באמונה במקצוע, אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי, לא, בסך הכל... קמו פה כמה חברים ואומרים, בוא נעשה משהו טוב.
תן להם. נכון, הוא טוב, הוא טוב. אנחנו לא מסכימים איתו, הוא טוב מאוד. הוא טוב מאוד, הוא לא טוב, הוא טוב מאוד למי שזה טוב לו. אבל עדיין יש מאות חברים שאמרו שמה שהם עושים זה טוב מאוד. ואנחנו חברים ועובדים ביחד. זאת אומרת, אני מדבר איתך על חברים שאני עובד איתם יום-יום, והם כחלק מאמונה במקצוע, ואנחנו מאמינים במקצוע, בלי סייעת אמון, כאילו זה סדר גמור.
אוקיי, עורך הדין מנחם מושקוביץ, איך זה עובד? יש איזה רף של אחוז חסימה? יש, איך, מה בסוף קורה שסופרים את הקולות?
כלומר, אחוז החסימה זה מי שמצליח לקובעים את המנדט, המנדט הקובע, ומי שעובר את ה-75% ממנו יכול להיכנס. כלומר, זה המנדט הראשון, ולמעשה כמו בבחירות הכלליות, מחלקים למנדטים או מקומות, וכל אחד, לפי המספר מצביעים שלו, זוכה במקומות.
כלומר, שאם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, חלילה, נאמר את זה כך, אז עורך דין רוני פלוך יבוא ויאמר, נו, ראיתם, עכשיו התנקמו בכולנו, גם באלה שתמכו בברזילאי.
חס וחלילה, אף אחד לא זה, והם יצליחו בעזרת השם, אתה תראה, ואנחנו מקווים שהם יצליחו, וגם אנחנו...
אם לא הצבעת להם, אתה אומר שאתה מקווה שהם יצליחו?
לא, 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 אני מקווה אמיתי, אתה תחשוב שזה ציניות, זה לא ציניות ולא סוקסזם, זה רציני, זה חברים טובים, ומרגע שהם, אנחנו חושבים שהם לא יצליחו להתמודד, אבל מרגע שהם החליטו להתמודד, אנחנו רוצים שהם יצליחו, ההצלחה שלהם לא סותרת את ההצלחה של מה שאנחנו בחרנו לעשות. זה לא תמיד ככה, ברוב המקרים זה לא ככה, במקרה הזה זה ככה.
אוקיי, אתמול לא ישבתם לשכנע אנשים לעבור מאמונה במקצוע על הצד שלכם, עורך דין פעלוך?
לא, לא, אנשים היום שעמדו בקלפיות, שמישהו אמר, תשמע, יש לחברים, אמרו, אז אין בעיה, תשים דורון ברזילאי ואמונה במקצוע, תאזן מה שנקרא את הרצונות שלך מול החוסר נעימות שלך מול חברים, זה בסדר גמור, ואדרבה, בשביל זה שאנחנו פונים אחד לשני במכתב, כותבים משפט ראשון, חבר נכבד. יש כאלה שלא מקיימים את זה, ואנחנו כאנשים יראי שמיים כן מקיימים את זה.
עד כאן הרעיון עם שניכם, ועכשיו שאלה לא רשמית שלא קשורה, עורך הדין מנחם מושקוביץ, למה לא שמתם איזה עורך דין חסיד גור ברשימה שלכם? הכל היה מסתדר.
אנחנו רשימה מקצועית, לא הולכים לפי מגדר כזה או אחר, חסידות כזה או אחרת, כולם יושבים ביחד, בדע, זה אפילו לא עלה.
הם פנו לכולם ויש להם את כולם, זה בסדר גמור, ולא היה פה, אני יכול להגיד לך שכולם קיבלו הצעות להיות אצל כולם, וכל אחד בחר את הדרך שלו.
מאזינים, גם עורכי דין לפעמים מתפתלים. אני מודה לשניכם, עורך הדין מנחם מושקוביץ ועורך הדין רוני פלוך, תודה רבה.
ערב טוב, והצלחה לכולם.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הרבה מאוד תגובות על דברים שהתרחשו כאן במהדורה עד עכשיו, גם על חבר כנסת שי פירון, מאזינים שטוענים שלא צריך לתת לו במה, ואחרים שאומרים שטוב שנתנו לו במה. איש בדעתו, אנחנו כמובן פתוחים לשמוע כל אחד, כל מה שהוא רוצה לומר, כל עוד ולא אומרים כאן כמובן דברים שאסורים, כפירה וכולי וזה, יגיד, אמר, כל אחד שיקח את הדברים לאן שהוא רוצה, אבל אתם מוזמנים להגיב, ואנחנו באמת מכבדים דעה של כל אחד בשמחה. גם בסוגיית עורכי הדין, אנחנו מקבלים תגובות מפה ומשם, שההתאגדות הזו טובה, אחרים אומרים שפחות, אבל אני חושב שמצינו את הדיון הזה כאן בשידור, ורוב הדברים שאנחנו מקבלים כאן לאולפן כבר נאמרו על ידי הדוברים הללו בשידור. אז מכאן לעניין הבא, לעניין אחר, אלוף גרשון הכהן, למי שזוכר, הוא היה מפקד הכוח שפיקד על הגירוש מגוש קטיף, על ההתנתקות, אחרי 10 שנים, כאשר ברור לכולם, גם לאנשי צבא ופוליטיקאים שתמכו בהתנתקות, שהדבר הזה הביא וגרר את כל המלחמות שהתרחשו מאז ואת כל הטילים על מרכז הארץ, עברו 10 שנים, למי שנותק ונעיקר מביתו, הכאב הזה לא חלף. יש הרבה מאוד אנשים שלא השתקמו, לא כלכלית ולא משפחתית ולא חברתית, זה משהו שקשה להסביר למי שלא הרגיש. ומועצת ישע מזמינה את האלוף גרשון הכהן, שפיקד על תוכנית ההתנתקות, לכנס הסברה והידברות. התומכים כמובן אומרים, חבר'ה, בואו נשמע מה יש לאיש להגיד. המתנגדים אומרים, הפצע עוד פתוח, אתם לא יכולים להביא אותו. אבל השאלה, מה עומד מאחורי הוויכוח הזה? אז אנחנו רוצים לפתוח עם שמעון ריקלין? לא, יגאל דלמוני, שלום לך.
שלום רב, לך ולמאזינים.
זו מנכ"ל מועצת ישע. איך מועצת ישע עושה דבר כזה לתושבים שגרים בתחומה, שרבים מהם ראו את האדם הזה בפעם האחרונה כשהבית שלהם נהרס?
אני רק אתן את הרקע הכללי. מועצת ישע מארגנת כל שנה כנס שעוסק בנושא תקשורת והסברה, זה כנס מרכזי, במשך 5 שנים מתקיים כבר, מגיעים אליו מאות אנשים ומקשיבים להרצאות ממומחים בתחומי תקשורת, הסברה, ביטחון, מזרח תיכון, מדיניות, יחסי ישראל ארצות הברית. בכנס התקיים השבוע השתתפו עמית סגל, רביב דרוקר, פרופסור ג'רה סטיינברג, חבר הכנסת מייקל לורן, שגריר לשעבר, היה פאנל של יועצים אסטרטגיים, כמו רוני רימון, אמנון שומרון, רונן צור, ויוחאי דימרי, ראש מועצה אזורית יפעת ארליך, הנחתה את הפאנל הזה. במסגרת ההרצאות, הוזמן גם גרשון הכהן לשאת הרצאה, שנושאת, שהשם שלה אומר על החשיבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון. עכשיו, אני רוצה רגע לדון לפני כן בנושא, בגרשון עצמו, לא ב...
אז בוא נדון לא, בגרשון לא עצמו.
לא באישיותו, אלא במה שהוא
מייצג. אוקיי, במה שהוא... אני אשאל אותך שאלה. עכשיו פירטת כאן רשימה של אישים נכבדים, עיתונאים, מכל מיני חוגים, מגזרים וכלי תקשורת שיכבדו את הכנס הזה, אבל כולם עדיין בעלי השפעה, לכולם יש מה לומר, מה לשמוע, הם אחר בבוקר הולכים, ממשיכים לעבוד. אנחנו מדברים על אלוף במילואים, שאין שום חשיבות לאמירה שלו, אין שום חשיבות לתפקיד שלו כיום כשהוא אלוף במילואים, ואתם מביאים אותו, וזה מטריס, נגד הרבה מאוד אנשים, אז למה?
טוב, פה הטעות שאתה שואל. תראה, בוא נסתכל רגע לעתיד, נסתכל קדימה. מועצת יש האחראית על ההתיישבות ביהודה ושומרון. אחד התפקידים שלנו זה לדאוג שאירועים כמו שקרו לפני 10 שנים לא יחזרו שוב. שחס וחלילה לא יקרה מקרה דומה. לא ביהודה ושומרון ולא בשום חבל ארץ אחר. והקול הזה והאמירה הזאת צריכה להישמע בכל מקום ובכל פינה. וגרשון הכהן אומר את האמירה הזאת בצורה ברורה. והאמירה שלו נשמעת, כי גם הוא נחשב ביטחוניסט, הוא גם נחשב אסטרטג, הוא גם נחשב, הוא גלוף שהשתחרר מצהל, הוא גם האיש שעשה את זה בעצמו, אז בוודאי שהתקשורת מתעניינת בנושא הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, והאיש הזה הולך ואומר בכל מקום, אסור לחזור על הטעות הזאת שוב, אסור לחזור, אומר אני עשיתי את זה, וזו טעות, ואסור לחזור על הטעות הזאת. עכשיו, אנחנו זקוקים לכל קול ולכל אדם, ולכל ברית שאנחנו יכולים לייצר, על מנת...
גם עם אנשים שאין להם שום השפעה היום על המערכת.
יש לו השפעה גדולה מאוד, כי כשאנחנו מסתכלים על ארגוני שמאל, שאוספים להם בעלי דרגות, ומציגים אותם כביטחוניסטים, שטוענים שחייבים לעשות מהלך מדיני, וחייבים חס וחלילה לתת לפלסטינים...
הוא היום אומר, הוא יגיד בכנס ההסברה הזה אצלכם, שתוכנית ההתנתקות הייתה טעות, ושהוא מצטער שהוא היה שותף לה...
הוא התראיין ברשתות התקשורת ואמר את זה.
אוקיי. העיתונאי שמעון ריקלין, שלום וערב טוב לך. אנחנו לא סיימנו, ניתן לך עוד הזדמנות.
לא, אני רוצה להעביר, כי אתה אמרת פשוט, אני לא מייצג אותו, ואני לא דובר.
ברשותך, ריקלין על הקו, כן.
אני לא יודע אם הוא אומר, אני לא מדבר אותו ולא אומר שהוא מצטער או לא מצטער. הוא אומר שזאת טעות ואסור לחזור עליה. ובתפקיד שלנו היום ללכת עם כל ברית שאנחנו יכולים לעשות, כדי למנוע את המהלך הזה שוב.
העיתונאי שמעון ריקלין, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
במקום שבעלי תשובה עומדים, אומרים, האיש חוזר בתשובה?
לא, לא, הוא קודם כל לא חוזר בתשובה, בואו נתחיל לדייק בדברים, כדאי גם קצת להתחבר למציאות. קודם כל, גרשון הכהן מאשים את כולם, מאשים את המתנחלים, שלא הבאנו מאות אלפי אנשים, הוא בעצמו לא מתחרט. זה דבר ראשון. עכשיו תשמע, אנחנו מדברים לקהל חרדי. שווה בנפשך שיש במודיעין או בביתר עילית מקום שאסור לפתוח בחנויות בשבת. ומישהו מתוך הקהילה החרדית, כמו שגרשון הכהן, הוא מתוך הציונות הדתית, כי אריק שרון פנה בכוונה לאנשים מהציונות הדתית, הוא הציע לו את התפקיד בגלל זה. אין של סירוב פקודה, הוא הציע לו את זה. הוא יודע שאחרי זה הוא יקודם, הוא מהציונות הדתית, כדי להקטין את המאבק. תכף שמישהו מתוך מודיעין אליס, שהוא דתי, אבל רוצה לשתף פעולה עם הממשל, כדי להתקדם אחרי זה, פותח בכוח את החנויות בשבת, ואחרי 5 שנים אתם עושים כינוס במודיעין אליס או בביתר,
למה אתה הולך רחוק? אני לא מאמין שישיבה חרדית היום תזמין את יאיר לפיד לנעום בתוככי הישיבה.
בדיוק, לצערי הרב יש אנשים בתוך הציונות הדתית שיש להם רגשי נחיתות כלפי כל לובש מדהים וכל אלוף מרטיט את לבבם. הם לא מבינים שזה תקיעת אצבע בעיניים של המגורשים בגוש קטיף. אנחנו עוד 5 שנים מציינים עשור לחורבן. אתה לא יכול...
שמעון, אבל אם האיש יאמר בפה מלא אני מצטער, אתה תקבל אותו?
אני חושב, נראה לי, אני לא אני מוסמך לדבר בשם עם ישראל, אני באופן אישי, אם גרשון הכהן יקום ויגיד, אני מצטער, טעיתי, בבקשה, מודה ועוזב ירוחם, הוא לא אומר את זה, הוא מפלבל בעיניו, הוא משחק אותה פילוסוף, הוא מתקשש, הוא מקשקש בשכל, הוא אמר, ראיתי אותו ברעיון טלוויזיוני, איך יזכרו אותי מכל השנים שלי בצבא, בסוף יזכרו רק את הגירוש, אולי מישהו יספר לי, גם תלמוני, מה גרשון הכהן עשה בצבא הגנה לישראל? באיזה קרב מפאור הוא השתתף? איזה תכנון מדהים הוא הגה, איזה תורת לחימה חדשה הוא הביא, מה הוא עשה? הוא בסך הכל משטאפ לצערי, שהוא בין הציונות הדתית, וזה מסר חמור מאוד.
טוב, הוא לא איתנו על הקו כדי להגיב לדברים האלה, אז בואו לא נתייחס.
אוקיי, תן לי רק לסיים את הטיעון הזה. כל הקצינים היום בצבא רואים מה קורה, שמחר חס וחלילה ירצו לעשות גירוש חדש, וקצין ידע ששלוש שנים הוא יהיה בכל הכותרות, אבל אחרי 5 שנים מועצת יש"ע תחבק אותו, ותזמין אותו לאירועים, והוא יבוא ויהיה עוד גיבור תרבות, זה מסר בעייתי מאוד. המסר שאנחנו צריכים להעביר זה שחורבן יישובים בארץ ישראל לא יהיה. ומי שיעשה את זה ינודה מהקהילה שלנו, כי הוא עשה פשע נגד עם ישראל.
יגאל דילמלוני, שאתה שומע את הדברים האלה, האיש בעצם הוריד מישע את העין והשאיר רק את יש, וחציתם קו, כלומר זה פוגע, אתה שומע את התחושות.
תראה, אני תושב גוש קטיף לשעבר, וגם לי זה כואב, וזה גם לי זה מפריע. אבל לפעמים צריך לדעת לנתק את הרגש ולחשוב קדימה. וזה מה ששימון לא עושה.
בעיניי זה חושב בעבורה, איגל.
אני מוכן, שימון, אני מוכן לקבל את הביקורת, ואנחנו מקבלים את הביקורת.
הביקורת היא לא אישית עליך, אתה מבין את זה, זה פשוט כואב עליה.
שימון, אני יודע, אני גם בקשר עם אנשי גוש קטיף, ושוחחתי איתם גם היום בעניין הזה, ואני עדיין, ואני לא רוצה להגיד את תוכן השיחה, ואני רוצה לומר לכם, שגם מי שמבין, גם מי שכואב לו, בסוף מבין שיש פה חשיבות לעתיד ההתיישבות. עכשיו, לשיטתך, שימון, ואני לא מבין איך אתם עושים הפרדה. הרי אסור לעזר היום ביואב גלנט, הרי הוא גם היה אלוף בזמן הגירוש. אסור לעזר היום במירי רגב. אסור לקבל...
מירי רגב התחרתה! מירי רגב התחרתה!
אז אסור היום לקבל... היום אתה רוצה לקנות במעלה נשמש, אסור לך לקבל סיוע...
יש הבדל בין לקבל עזרה לבין לזה? לא, יש הבדל בין לקבל עזרה... לבין נעשי לכנס של יושע. איגל, אתה עושה בלבול. לא דיברתי על עזרה, דיברת על כינוס בישר.
אסור לך להזמין אותו. הרי אתה, שימון, שנינו רצינו להיות פוליטיקאים בכנסת, ולצערנו לא הצלחנו. ואתה יודע שבפוליטיקה, ובעתיד, ובבניית, בבחינת פרויקטים לעתיד, חייבים לייצר בריתות.
אבל גם בפוליטיקה צריכים ערכים, איגל.
יש,
ויש לנו ערכים שלנו.
ויש לנו ערכים, לא הבאתי אותו לשם כדי שיגיד שההתנתקות הייתה דבר טוב וחשוב לעשות את זה שוב.
אוקיי, בואו נסכם את השיחה שלנו, הוויכוח הרי יישאר בעינו, כי מי שנפגע ימשיך להיפגע, ומי שטוען שזה תהליך הגיוני יתמוך בזה. בואו נסכם בזה שצריך לעשות הכל, מר יגאל, אצלכם במועצת יש"ע, להסביר לגרשון הכהן מה קורה בשטח, שאולי פעם ראשונה יאמר את המילים, טעיתי, אני מתנצל, זה יוריד את כל הסאגה הזו, אם באמת הוא דואג להתיישבות.
אני לא נכנס אני מתנצל, אני לא...
לא, אתה טוען שהוא אומר את זה מעל כל במה, שיאמר את זה בכל ברור.
אז הוא אמר את זה, תסתכלו ברעיונות שלו, אבל אני לא... זה לא מעניין אותי בכלל. אני מביא אותו כדי לסייע להתיישבות, ויש לו יכולות.
אני מודה לשניכם, יגאל דמלוני, סמנכ"ל מועצת יש"ע, ושמעון ריקלין, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
היום מותר לפרסום שהמחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגוש עציון נעצר, הודה במעשה. למעשה אנחנו מסכמים שנה מאז הפיגוע הקשה גם של חטיפת הנערים, והנה כתבה מסכמת של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
יום לפני תטוו בסיוון בשנה שעברה ישראל חייתה בשגרה, אבל להיעלמות שלושת הנערים אייל יפרח, גלעד שער ונפתלי פרנקל, שאותם הגדיר אז ראש הממשלה כחטיפה, הביאה להפעלת כל כוחות הביטחון שעדיין חיפשו אחר השלושה אז. הכל החל בחמישי בעשר בערב, אז נעלמו הנערים, והחל מיום שישי בערב הפך מבצע החיפוש הנרחב אחריהם לנושא שהעסיק את כל המדינה. אחד מכוחות המחפשים היה סגן אבירן משה, סמך פמפי של חטיבת כפיר בשמשון, אשר עסק באינטנסיביות בחיפושים ובסריקות.
הגדוד שלי היה ברמת הגולן באימון, כל החיים היו בחופשה. במהלך החופשה קיבלנו הודעה על חטיפה של שלושה ילדים בגוש עציון. הוקפצנו במהלך השבת, כל הגדוד חזרה לרמת הגולן, התארגנויות, ירידה ליוש. זהו, אז בעצם מה שהתחלנו זה תשובו אחים, את המבצע עצמו, כל מיני פעילויות בשטח של היוש, עם החיילים, כל מיני סריקות, חיפושים, לחפש את הילדים, את הנערים. וזהו, שמע, הרבה חוויות היו שם, מבחינת ההשתתפות של החיילים. הרגישו באמת שהם עושים משהו מאוד משמעותי. לא ישנו בלילה, באמת עבדו בלי הפסקה בשביל לחפש את הנערים האלה. השקיעו מעט מהממון, לא ראו את הבית, וזהו, אחת הפעילויות שעשינו שם, באמת, הצבא לא חסך בשום דבר. אם זה כל מיני פעילויות מוסקות, כניסה לכפרים, סריקות נרחבות בכל המרחב של הכפרים. באמת, היה משטר גדול, נרחב, ואני מאוד שמח שהשתתפתי בו.
והשבוע בדיוק לפני שנה, בתחילת חודש תמוז, בבית בתמוז, נתגלו גופות הנערים, וכעבור יום הם מובאים לקבורה ביישוב מודיעין בחלקת הקבר. נפתלי וגלעד למדו ביחד בישיבת מקור חיים. נפתלי הוא השני מבין שבעת האחים, הוא לא גר בבית ולכן המשפחה לא ידעה על דבר השיחה מכוחות הביטחון. אייל יפרח הוא הבן הבכור בין שישת האחים, תלמיד הישיבה הגבוהה בשבי חברון. נפתלי פרנקל מהיישוב נוף איילון, גלעד שער בן ה-16 אז מהיישוב תלמון, ואייל יפרח בן ה-19 מהיישוב אלעד, זכרם לברכה.
השם יקום דמם, שנה לפיגוע הקשה הזה, שאחר כך נגרר והוביל גם למבצע צוק איתן. עוד עניין אחד לסיום, היום מועצת העיר בני ברק מתכנסת לטקס חגיגי בהשתתפות סגן שר הבריאות, ואנחנו עם הרב פרץ אברמוביץ', שלום לך.
ערב טוב וחודש טוב.
חבר מועצת העיר, מחזיק תיק איכות הבריאות ואיכות הסביבה, מה הכותרת של הכינוס הזה היום?
בעצם היום זה מועצת העיר אישרה לפני מספר חודשים הצטרפות של עיר בני ברק לרשת ערים בריאות, והיום בטקס חגיגי אנחנו חגגנו את הצטרפות לאירוע, שהטקס הזה בעצם היה סיום של יום סיורים של חברי הכנסת וסגן שר הבריאות הרב ליצמן בעיר בני ברק, שהוא בחר את עירנו מהראשונה לסיור עם כניסתו לתפקיד. הסיור התחיל בשעות הצהריים במכון מור בעיר, סגן הסיור היה שם והתרשם וראה את הפעילות במקום, משם הלכנו לחנוך טיפת חלב חדשה בשכונת קריית הרטוב שעברה שיפוץ, משם סגן הסיור המשיך לבית החולים מעייני הישועה, התרשם מהפעילות שנערכת במקום, ומשם עברנו לטקס בעולם מועצת העיר לרגל ההצטרפות לרשת ערים בריאות.
פורום ערים בריאות בהובלת העיר בני ברק, זה בהחלט כותרת מעניינת. הרב פרץ אברמוביץ', חבר מועצת עיריית בני ברק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית. מנדי אור היה על הביצוע הטכני, העורכת הראשית אסתי פלד. כאן אבי ממרן, אתם מוזמנים תמיד להגיב לכל נושא שתרצו כאן במהדורה, בכל ערוצי התגובות האפשרויות כאן לאולפני רדיו כל חי. תודה שהייתם איתנו גם הערב, אם ירצה השם נשוב ונשתמע מחר כרגיל כאן בשבע, להתראות.